לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. שלום לכם וחג שמח, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת מספריית הילדים והנוער בבית אריאלה שבתל אביב יפו. אני דודו ארז ואיתי באולפן המומחית לחקר התנך דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנך היה באמת ומגישת הפודקאסט של התנך, שלום לך. אבל תצטרכי להתקרב מאוד למיקרופון, כי התוכנית הזו היא לא תוכנית רגילה, אלא כאן אנחנו עובדים באמצעות מערכת הגברה, וכדי שהמאזינים והמאזינות יאמינו לי שאנחנו לא באולפנים הרגילים שלנו, אלא בבית אריאלה, בספריית הילדים, בואו נשמע אתכם. שלום לכם! שטול בעריכה, כי לא בטוח ששמעו, המיקרופון לא מאוד רגיש. טוב, אנחנו נברר באמצעות דוקטור ליאורה רביד, האם מרד החשמונאים היה קשור בכלל לשוחד? מה גרם בכלל למרד הזה? מה הביא את אנטיוכוס לגזור גזרות דתיות נגד היהודים? מי פרץ לבית המקדש ומדוע כאן צפויה לכם הפתעה? מי היו הסלאוקים? אני מקווה שאני מבטא סלווקים, יש שם כמה גרסאות, סלווקים. אז הנה אני מדייק. מה עלה בגורל החשמונאים ואיך כל זה קשור למגילות קומראן? ונעסוק בעוד עניינים בתוכנית החגיגית הזו. הכירו את הסביבון ששבר סי גינס, מיד נראה אותו, ונתאר למאזינים ולמאזינות את הסביבון. הסביבון מסוגל להסתובב יותר מ-27 שעות ברציפות, ויש הטוענים שאפילו 40 שעות ברציפות. שם הסביבון הוא לימבו והוא פותח בישראל, מיד נדבר. המציא את הסביבון המיוחד הזה, וגם חג החנוכה הוא חג האורים, ומיד גיא המדען יערוך כאן ניסויים שקשורים לאור, וגם מה מקור המילים סופגניה, ואחותה הקטנה שפחות תפסה לביבה, מאיכן הגיע הסביבון, מהו מקור המילה חנוכיה, מיד סמדר כהן, תסביר, וגם אור מזווית אחרת, מדענים מאוניברסיטת תל אביב וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, קובעים שבעלי חיים פעילי יום שיעברו לפעילות לילית, הם אלה שיצליחו לשרוד את שינוי האקלים. זאת אומרת שמי שחי ביום ויצליח לעבור לתפקד בלילה, הוא זה שישרוד. אנחנו מיד נדבר על המחקר המרתק הזה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאנחנו בספריית הילדים בבית אריאלה, מקום של ידע, סקרנות ויצירה לילדים ולהורים. בבית אריאלה כל יום הוא חגיגה של תרבות, כאשר הספרים שמציעים עולמות חדשים מקיפים אותנו מכל עבר, וכל זה בחינם. ואנחנו גם בשידור חי בפייסבוק. אתם רוצים לנופף למי שרואה אותנו בפייסבוק כרגע? אם כן, הנה, התעוררנו. אז תודה לכם כמובן שהגעתם. בואו נתחיל מהשאלה. אני ביקשתי לפני השידור מכמה ילדים לשאול שאלה. אולי נתחיל מהשאלה של גדי. איפה גדי נמצא? גדי, אתה כאן. גדי, מה, אתה רוצה לשאול את השאלה? בוא תרוץ אליי ומהר תשאל את השאלה שגם המאזינים והמאזינות ישמעו אותך, ואז בעצם תתניע את כל התוכנית, גדי. גדי, מה השאלה שלך?
למה היוונים בכלל עשו את כל זה?
כן, איך הכל התחיל? מה היוונים רצו מאיתנו? מה אכפת להם שיש כאן יהודים, בית מקדש וכו'? דוקטור ליאורה רביד.
גדי, כדי לענות לך, אני צריכה קצת לפתוח את הדברים. זה בסדר מבחינתכם? אוקיי. אנחנו היום, איזה שנה אנחנו היום?
2018.
בואי נגיד שאנחנו שנת 2000, אוקיי? נלך 2000 שנים אחורנית, ועכשיו תלך עוד 500 שנים אחורנית. תלך 2500 שנים אחורנית. מה קורה ואיך זה קשור לשאלה שלך? אנחנו היינו עם, זה מה שמספר לנו התנך, היינו עם שחי בארץ הזאת, פחות או יותר בגבולות של ארץ ישראל של ימינו, ומסיבות שאולי דודו ייתן עליהם תוכנית נפרדת, כבשו אותנו בהתחלה ממלכה שנקראה אשור, אחר כך ממלכה שנקראה בבל, זה היום עיראק, היום של עיראק של ימינו, ובית המקדש שעמד בירושלים, זה הכל קשור, אבל זה יכניס אתכם לקונטקסט.
אז אני מוכרח לשאול שאלה, למה כבשו אותנו? זאת אומרת, מה, היינו חלשים, לא היה לנו צבא, לא הייתה לנו יכולת להתמודד עם כל עם שהגיע לכאן ואמר, יאללה, משתלטים?
התשובה היא כן, והתשובה היא לא. מה אתה בוחר ראשון? תבחר את הלא.
אוקיי, אז קבעת בשבילי מה אני
אז קבעתי בשבילך למה לא. כאשר אנחנו מתייחסים לתנך, וזה חשוב, אנחנו בראש וראשונה מתייחסים לספר שנכתב מנקודת מבט דתית. זה נקרא תיאולוגית. הנקודת המבט הדתית אומרת שכל מה שקורה בארץ זה משקף את הרצון האלוהי. זאת התפיסה. אתה לא צריך להסכים לזה, אתה לא צריך להאמין בזה, גם אתה לא. אבל זו התפיסה. מה זה אומר? שאם חס ושלום החלקת על בננה, סימן שחטאת ואלוהים מעניש אותך. אבל אם אתה מאוד עשיר, סימן שאתה צדיק גדול, ואלוהים גומל לך על הצדיקות שלך. זו התפיסה, זה תמיד כך. ואני אגיד לך יותר מזה,
כן.
זה נמשך עד היום הזה בקרב הציבור האורתודוקסי, שבא ואומר, כל מה שקורה במציאות משקף במידה רבה מאוד את צביעות רצונו של אלוהים. טוב לך, סימן שאתה צדיק, רע לך, סימן שאתה רשע.
למרות שאגב גם ביהדות יש טענה שגם אם אתה טוב, אז זה לא אומר שאלוהים יעשה לך טוב והפוך, נכון?
נכון.
זה לא כזה אחד לאחד.
זה יהיה הרבה יותר מאוחר, זה בספר איוב כבר קיים. אבל זה לוקח אותנו מהנקודה. זו נקודת מבט דתית שמסבירה דבר אחד. בני ישראל חטאו, ולכן אלוהים, שים לב, אלוהים שלח עליהם את האויבים שלהם, וכבשו אותם. ואז זה לא משנה אם אתה חזק או חלש. מה שמשנה...
זה עונש פשוט.
זה עונש.
כן, זה עונש אלוהי. זאת אומרת, האמינו כמובן. זה לא אומר שכך זה היה, אבל זו אמונה, נכון? זו הייתה האמונה שהעמים שכבשו את עם ישראל היו סוג של עונש אלוהי.
חד משמעי. אבל לעמים שכבשו אותנו, היו אלים שלהם. והאלים, ולפי מה שהם סיפרו, האלים שלהם שלחו אותם לכבוש אותנו.
רגע, היה תאום בין האלים? זאת אומרת, הייתה ישיבה כזאת בין אלוהים והאלים שלהם?
לא רק שאין, אלא שישנה תחרות ועוינות בין האלים. אבל לא כדאי להיכנס לזה. עוד פעם, תמיד השאלה היא, מהי נקודת המוצא שלך, אוקיי? זה דבר אחד. כאשר אנחנו מדברים, ואני היסטוריונית, כלומר, אני היסטוריונית של תקופת המקרא או תקופת התנ"ך, זה אותו דבר. אני בוחנת תהליכים לא מהנקודת המבט של מה שאמר אלוהים או לא אמר, אני לא מזלזלת בזה חס ושלום, אבל אני באה מכיוון אחר. אז עמים קמו וגדלו ונעשו ממלכות קטנות, והממלכות הקטנות נעשו ממלכות גדולות, ובסופו של דבר יש לנו אימפריות עצומות. יוון, אנחנו נגיע אליה עוד חצי דקה. ולאימפריות האלה הייתה מגמה, וזה לכבוש שטחים, כי זאת אימפריה. ובעיקר להשתלט על אזורים שבהם יש מחצבים, שבהם יש דברים שהם טובים ושווים.
אז אוקיי, אז כאן את כבר עונה לשאלה של גדי?
רגע, גדי, אני כל הזמן עם גדי.
נכון, את עם גדי, אוקיי. אז למה היוונים עשו את כל זה?
רגע, מאותה סיבה עצמה.
כדי לנצל את המשאבים במקום? כדי להשתלט סתם? כדי לצבור כוח?
בוודאי. אז רגע, בואו נסתכל שנייה אחת על מה שקורה, כי זה נורא חשוב. העמים הכובשים כבשו, כי זו המגמה שלהם, זה היה הרצון שלהם.
להשתלט, להתרחב.
בדיוק. ואם אנחנו מדברים על האזור שלנו, א', זה להשתלט על המסחר הימי סביב ים תיכון, ולא פחות חשוב מכך, להגיע למצרים. מצרים הייתה מאוד 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 עשירה, וממצרים להגיע לאפריקה השחורה, שבה היה זהב ועצים וחיות אקזוטיות, וכל מיני מחצבים שנחשבו בעלי חשיבות רבה, כולל, אני הזכרתי כבר זהב, אז אני לא צריכה להזכיר את זה עוד פעם. זאת הייתה המגמה, לשאוב את האוצרות ולהביא אותם בחזרה אליך הביתה. למקומות שזה אינן, שאין לך את זה.
השתלטות...
כלכלית.
כלכלית, לגב. אינטרס כלכלי. אז מה אכפת להם מהיהודים? למה צריך להציק לא, ליהודים?
לא אכפת להם מהיהודים בכלל. אכפת להם שמדינת ישראל נמצאת. מדינת ישראל ואז ארץ ישראל זה פחות או יותר הגבולות שלנו. נמצאת איפה שהיא נמצאת היום, והיא בדרך למצרים מצד אחד, ואז אתה צריך לכבוש אותנו, או פשוט להיכנס בכוח רב הנה, כדי להמשיך למצרים. או מצד שני להיכנס הנה וללכת דווקא צפונה לכיוון לבנון, כי בלבנון היו ארזים, וארז זה עץ מאוד גדול, מאוד מאוד יקר ומשובח, שגדל אך ורק באזור לבנון, ולכן אנחנו לא היינו חשובים בכלל. מה שהיינו חשובים זה המיקום האסטרטגי שלנו. ואם שאלת למה, אני ראיתי אותך עוד דקה, אם שאלת או מישהו שאל למה מישהו כבש אותנו, תלוי תמיד איך אתה מסתכל.
זאת אומרת, יש כאלה שראו את זה כעונש אלוהי על כך שהעם עשה מעשים לא טובים, ויש כאלה שראו בזה השתלטות כלכלית, צבאית, סתם רצון להשתלט. אנחנו נעצור כאן ברשותך דוקטור ליאורה רביד, כי נמצא איתנו כאן נמרוד בק, הממציא והיזם של סביבון שנקרא לימבו. בואו הכירו את הסביבון ששבר סי גינס, נכון? הוא שבר סי גינס?
כן.
והוא הסתובב יותר מ-27 שעות ברציפות. ואתה המצאת את הדבר הזה.
עד עכשיו הכל אמת.
די, אתה רוצה שאני אגיד שקר ואז תתקן אותי? לא, אין צורך.
כשתגיד אני אעשה.
אז בואו תדגים לנו, קודם כל אנחנו נתאר למאזינים ולמאזינות, וכמובן גם נתאר למי שרואה אותנו בפייסבוק לייב, בהנחה שהרזולוציה לא תאפשר לראות את הסביבון, שאגב מזכיר מאוד את הסביבון מהסרט התחלה, אינספשן, נכון? זה קצת
מזכיר. לא באופן רשמי, אבל כן.
קצת מזכיר, כמובן, אתה לא לוקח אחריות על הדמיון, ואין צורך לתבוע אותך באופן אישי. כתובת למסירת תביעות, מיד תימסר בבאנר בתום התוכנית. אז הסביבון הזה, אתה רוצה להגיד לי שהוא לא ייפול 27 שעות?
כן, נכון. הסביבון הזה יודע להסתובב למעשה... אנחנו הגענו ל-40 שעות, ביום של השבירה של השיא. היינו צריכים מסיבות טכניות להפסיק אחרי 27, אז הפסקנו אותו באופן יזום.
הפסקתם אותו. כן. אנחנו נדבר על העיקרון, עקרון הפעולה של הסביבון מבחינה פיזיקלית, אבל בוא רק תן לנו איזה טיזר קטן. איך חשבת בכלל להמציא סביבון כזה? זאת אומרת, אמרת, גמרנו, פתרו את כל המחלות ביקום, גמרו את כל לפתור את כל הבעיות, רק צריך לשדרג את הסביבונים.
בדיוק ככה, רק שאני כבר 6 שנים מפתח, ממציא מוצרים וצעצועים גם.
אתה ממציא גאדג'טים, נכון?
ממציא גאדג'טים,
כן.
אמת.
כמו מה למשל?
ממצאתי כפתור שמתחבר לפלאפון, שיודע לשלוט על הפלאפון, ואפשר לבצע פעולות מבלי לגעת במסך ולחפש את האפליקציה. המצאתי גם קוביות, קוביות משחק כמו של 6-bit שיודעות לקפוץ מעצמם, יש בפנים מנגנון שמקפיץ אותם. במקרה
של רמות עצלות מטורפות, שאנשים אפילו לא יכולים לעשות את זה.
אין צורך, מוכרים שתי מחיות כף והקוביות קופצות לרד.
קוביות שקופצות מעצמן. די, בוא נראה קוביות שמיד, אנחנו אומרים בספיישל חנוכה ובתוכנית מיוחדת, אבל בוא נראה קוביות שקופצות מעצמן, אנחנו נתאר למאזינים ולמאזינות.
אם אתה רוצה קונטקסט, אז יש תיאוריות שאומרות שהסביבון הוא גלגול של הקובייה.
הסביבון הוא סוג של משחק הימורים, אנחנו נדבר על זה ברחבה, נכון? אוקיי, הנה הקוביות שקופצות לבד.
יש.
רגע, אני רואה שהן מהבהבות, הקוביות האלה נראות כמו קוביות משחק רגילות לגמרי, מלבד התאורה. עכשיו, מה יקרה לקוביות האלה?
בוא נראה.
זה התפוצץ, אנא יתמו את האוזניים, יהיה פה פיצוץ רציני מאוד.
יש?
אין בטר יהיה ליוד. די! אני לא מאמין! מי צריך תרופות ביולוגיות כשאפשר לפתח קוביות קופצות? די! מה זה? שברת את לאס וגאס? מה הביא אותך לפתח?
עוד פעם, הכל זה במקלחת, רעיונות. קוראים בראש.
די, רגע, גם זה יכול להגיב גם לה... הנה, הגברת, מה שמך, גברתי? שני, שני גם יכולה להפעיל את זה מרחוק? שני, בואי נשיג להפעיל את הקוביות. הקוביות פשוט קופצות מעצמן, המאזינים לא רואים. הנה, אני לא מאמין. שני, הנה, הקוביות נפלו, ולכן הרווחת את הקוביות, הסתירי אותן, והרווחת. אל תחזירי לו, אל תחזירי לו. אל תחזירי לו. יקחי אותם, קחי! זה פרס, מתנת, תאגיד השינו. לא, לא בא לך. אוקיי. הייתי יכולה לנצל את המומנטום. רגע, אתם רוצים גם לנסות להפעיל את הקוביות? אז נעשה את זה... רגע, שאלה ואז שיר, בבקשה. אה, שריקה, אתה רוצה לנסות שריקה, אדוני.
היא צריכה להיות מאוד קצרה ומהירה. פעמיים. פעמיים.
רגע, אנחנו בודקים שריקה. כמעט, שריקה וחצי. נעשה שוב, פעם אחרונה, האם השריקה תפעיל את הקוביות?
לא.
לא, אם כן, תיאלץ למחוא כפיים לקוביות.
אבל היא הפעילה את האור.
הנה, נכון, היא הפעילה את האור. זה הפעלה חלקית. בואו נשמע... שלום לכם וחג שמח, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת מספריית הילדים והנוער בבית אריאלה שבתל אביב יפו.
אנחנו גם נספר לכם שמי שגם מסייעים לנו להעביר את המשדר הזה ולהקליט אותו בין היתר גם בפייסבוק לייב הם אייל שינדלר ושלומי בן עתיה, שלום לך, הנה הוא מנופף, אפשר לראות אותו מלבד כמובן הצופים. ואנחנו נמצאים כאן, כפי שהצגתי, את המומחית לחקר התנ"ך, דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ"ך היה באמת ומגישת הפודקאסט של התנ"ך. אנחנו שימו לב שהסביבון שראינו שאמור להסתובב 27 שעות ברציפות עדיין באמת לא פסק ולא חדל מלהסתובב, הוא ממשיך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסביבון הזה. ואנחנו חוזרים אלייך, אז אנחנו הבנו מה היה כאן בישראל, היה כאן עם ישראל, וכל עם שרצה לכבוש, רצה את ארזי הלבנון. מי אמר לי בקשר לארז הלבנון? אתה אמרת, מה שמך? אופר.
מה אמרת?
אופק. אופק. אופק, אתה אמרת משהו על ארז הלבנון, נכון? שהוא גם הסמל של לבנון, נכון? כן, הוא העיר, זה היה סמל, זה היה משאב חשוב. אוקיי, אז למה הם נטפלו אלינו? למה לא לאפשר חופש דת? היה פה בית מקדש, היו פה יהודים, בואו תקחו את מה שאתם רוצים, קחו קצת מיסים, תודה רבה, להתראות.
אז בוא רגע, נעשה עוד קצת מהסדר, ואני כבר נכנסת לתוך השאלה הזאת, כי היא תהיה חשובה לנו.
כן.
אז אמרנו שבאו וכבשו אותנו וגירשו אותנו וחזרנו, ובנינו את בית המקדש השני. קודם כל הראשון נהרס, וחוזרים ובונים את בית המקדש. עכשיו, את בית המקדש השני, הוא יהיה לנו תכף הכי הכי חשוב בתוך הסיפור הזה, צריך לציין את זה. עכשיו, מי שולט עלינו כשאנחנו חוזרים מהגלות, עוד לא דיברנו על זה, אבל בואו נקצר, וזאת ממלכה בשם פרס, אימפריה בשם פרס, ממש פרס של ימינו.
אז חזרנו מהגלות, רגע, והפרסים שלטו.
הפרסים כל הזמן שולטים, ואנחנו כל הזמן תחת כיבוש. אנחנו לרגע, לרגע לא עצמאים. היינו עצמאים בתקופה שעליה מדבר התנ"ך, אבל אחר כך כובשים אותנו, מחריבים את ירושלים, מחריבים את בית המקדש, אנחנו יוצאים לגלות וחוזרים, ומי ששולט בארץ זה השלטון הפרסי, וזאת הנקודה החשובה לנו. הכובש, וזה לא משנה אם זה היה היווני או הפרסי, ואחר כך יהיה לנו גם הרומי, רצה דבר אחד, רצה מיסים. רצה כסף. הרבה כסף.
כסף.
למה הוא רצה מיסים? כי הוא החזיק כאן צבא מאוד מאוד גדול, וצריך להכיל את הצבא הזה, והמיסים היו בצורה של תוצרת חקלאית, והם היו בפרות, והם היו בסוסים, והם היו בכוח עבודה, והמיסים האלה הלכו למקום אחד, אז לבית המקדש. זה
רגע,
היה
רגע, זו נקודה מעניינת. בוודאי. המיסים לא הלכו לצבא של הכובש?
לא, נקודת האיסוף הייתה מהכפרים העניים אל בית המקדש, וזאת הנקודה החשובה לנו. נקודה, בית המקדש, אנחנו כולנו חושבים שזה היה מקום דתי לעבודת פולחן, וזה נכון. אבל הוא היה עוד דבר, והדבר השני, זה הדבר החשוב לנו, כי זה גם ייקח אותנו אחר כך למרד המכבים או החשמונאים. המקדש היה הבנק של העולם הקדום. לא היו בנקים. והכסף לא היה כסף שאתה מעביר דרך חשבון הבנק שלך, או כסף שאנחנו מדברים על סילבר, או זהב, וכמו שאמרתי, תוצרת חקלאית, פרות, כבשים, כל הדברים האלה התנקזו למקום אחד, ומשם הכובש לקח אותם ואליו.
אז הנה, כבר למדנו שבית המקדש לא היה רק מקום שבו מקריבים קורבנות ומתפללים, אלא הייתה לו משמעות כלכלית. אספו לבית המקדש את המיסים שבסופו של דבר העבירו לכובש. זו הייתה תחנת מעבר כלכלית.
אז נכון. עכשיו, בדיוק. אז מי ששלט על בית המקדש היה מצד אחד איש דת, מצד שני, אנחנו מדברים על בנקאים. מה העניין בנקאים? כסף. ומה שקורה, וזה הדבר החשוב לנו, נבנה בית המקדש, ובראש בית המקדש מתיישבת משפחה שנקראת צדוק. השושלת זה בית צדוק, והם הופכים להיות הכהנים בבית המקדש, והם גם אלה שמנהלים אותו, ומכיוון שהם אלה שמנהלים אותו, הם הבנקאים של ארץ ישראל. ואז קורה דבר...
הניהול הוא גם כלכלי.
רק כלכלי, דודו. אל תלך על שום דבר אחר. הדת נעשית דבר שולי לחלוטין לתוך העניין הזה, כי הם אחר כך המתייבנים. אבל תן לי רגע להגיע לעניין הזה.
כן.
הכובש, אנחנו עדיין בפרס, ועוד רגע אנחנו מגיעים ליוון. מה לקחו, אתה בא ואומר, אני רוצה תוצרת חקלאית, ואני רוצה שאתה, הכהן, כנציג שלי, אני לצורך העניין, הפרסי, אתה לצורך העניין, איש בית המקדש, אתה זה שאוסף את התוצרת החקלאית שהיא המיסים.
הם היו אנשי מס ההכנסה, הם אספו את המיסים.
ישו קורא להם המוסים, אנשי המיסים.
ממש, אוקיי.
כן, הם אספו את המיסים. עכשיו, הם היו יוצאים עם צבא קטן לתוך הכפרים, ולוקחים ממך את התוצרת שגידלת. עכשיו, למה שאתה עשה את זה? אתה תעשה את זה, א', מכיוון שאתה, וזה כתוב, ויש לנו על זה עדויות חד משמעיות, הכהנים ואנשי בית המקדש והירושה, זאת אומרת, כל מי שהיה קשור למערכת הזאת, חי בירושלים, הוא היה לו פטור מתשלום המיסים, הוא לא שילם מיסים, הוא נהנה ממיסים. הוא נהנה ממיסים כי החברה בארץ ישראל נתנה מס שנקרא מחצית השקל. זה לא חצי שקל של ימינו, זה היה כנראה כסף די גדול.
כן.
וזה הגיע לבית המקדש, וזה היה חלק מההכנסות של מי? של הבנקאי הראשי, או של הכהן הגדול, או של נגיד הבנק, או איך שתרצה לקרוא להם. בירושלים פעל שוק. אנחנו יודעים את זה, יש לנו עדויות על זה. ועל השוק הזה, מי שלט? אנשי בית המקדש. ואם אתה רצית לפתוח בסטה, בירושלים, תתכבד ותשלם את תשלם מיסים כדי שתוכל לפתוח את הבסטה שלך. מה שקורה בישראל, וזה אחר כך יוביל למרד, שנוצרת בירושלים שכבה מאוד מאוד עשירה.
כי זו הייתה המשפחה של הכהנים שהיו אחראים על גביית המס, והם התעשרו לאט לאט.
מאוד. לא, לא, לאט לאט.
מהר,
מהר. מהר, מהר.
מהר,
מהר. כסף הניע. איך אמר אובמה? לא, זה היה קלינטון שאמר It's economy dummy או משהו כזה.
כן.
זה הכל כלכלה. והכסף אמר דבר כזה. הוא לא מגיע לכל אחד. הוא מגיע קודם כל לנגיד הבנק, כן? זה הכהן הגדול, למשפחה שלו ולאנשי המקדש ולאלה שעובדים במקדש והלוויים וכן הלאה. כל החבורה הזו הופכת להיות אריסטוקרטיה מאוד מאוד עשירה שחיה במדינת ירושלים. וכל העם נעשה מאוד מאוד עני.
סליחה על השאלה, מדוע המרד הוא לא נגדם והוא נגד היוונים? למה לא למרוד במי, את יודעת, במי שלוקח לך את הכסף?
דודו, הרי אתה יודע את הסוד האמיתי, כי גיליתי לך, המרד היה נגדם.
כן?
נו, בוודאי. הרי החליפו את שושלת הכהנים.
אם כן, לא נגד היוונים והסלאוקים והסלווקים וכל דרך אחרת לבטא את המילה הזו?
כן, זה היה, אנחנו נגיע לזה.
זו הייתה מחאה חברתית.
חד משמעית. אבל אני רוצה רגע אחת להגיע לעניין הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. תפקיד הכהן הגדול, ובכלל תפקיד הכהונה, עבר בתוך המשפחה. תמיד הבן הבכור ירש את כתר הכהונה הגדולה. ואז נוצרת תחרות בין הבן הבכור שמגיע לו להיות כהן גדול ולעמוד בראש הפירמידה הזאת, לבין האחים שלו שהם אמנם כהנים, אבל הם נחשבים לכהנים פשוטים. למה? כי הם לא נמצאים בראש הפירמידה. ושם מתחילות רציחות פנימיות בתוך...
וואו.
כן? אז תקרא את יוסף בן מתתיהו, הוא מספר בדיוק על זה.
ותשיגו לי את הספר, אתם רוצים לעשות?
אני...
יש אותו? זה ספר שהוא... זאת אומרת,
אפשר... בוודאי, יוסף בקדמוניות היהודים, הוא מספר את זה.
אוקיי.
אז מתחילות הרציחות בתוך בית המקדש, על מה מי יחזיק בכהונה הגדולה. עכשיו, אל תשכח, אתה בעצם יש לך שליט מלמעלה. והשליט מתחיל להתערב. השליט זה הכובש, בהתחלה זה הפרסי, ותכף נגיע...
כי מה, הוא לא מרוצה מהבלגן הזה?
יש כל הזמן קשרים בין השלטון הירושלמי לבין השלטון הכובש, אם זה היווני ואם זה הפרסי לפניו. זה כל הזמן קיים. עכשיו פרס נכבשת על ידי היוונים. אנחנו צריכים להתקדם.
כן.
פרס יורדת מהבמה ההיסטורית בשנת, עומר, אני איתך, בשנת 332, מי נכנס לארץ ישראל לפני הספירה? אלכסנדר מוקדון, שהיה יווני. אוקיי? אנחנו מקבלים במרחב שלנו גוף חדש מאוד שנקרא יוונים, ולמה זה חשוב לנו? הפרסים ששלטו כאן באו מהמזרח, וגם אנחנו באנו מתרבות מזרחית. פתאום מגיע לתוך המרחב שלנו, זה של ארץ ישראל ושל מצרים ושל סוריה של ימינו ושל עיראק ופרס של ימינו, מגיע כובש מערבי עם תרבות אחרת לגמרי, תרבות רבתנית, תרבות של משחקים בעירום, במה שנקרא גימנסיון, תרבות של פערב ושל הדר, שמתייחס אל התרבות המקומית שהתפתחה כאן בתוך המזרח כאל תרבות של ברברים. הם קוראים לנו ברברים.
הם באו להתנסה עלינו?
כן.
בלי בושה. למה? כי הם רצים במראטון וכאלה.
גם, אבל אתה יודע...
הם רומי מה הם מתנסים עלינו.
אוי, דודו, זו הייתה תרבות מפוארת.
טוב, אולי, במקרה הזה, או, בסדר.
כן, נו, מה...
שכנעת אותי.
לא, מה, שכנעתי אותך, תסתכל מה קורה ואיזה יופי שלך.
קאדרי חלית, או פסלים.
בוודאי, ומסחר מקיף, וכלכלה מתקיפה, ודרכי שלטון מתקדמים. הדמוקרטיה שלהם הייתה הפוליס. היא הייתה מאוד מאוד דיקטטורה. זו הייתה דיקטטורה של הרוב. כלומר, אם אני הרוב ואת המיעוט, אני יכולה על ידי זה...
רעיון מעניין. כן. בואי נעצור לרגע כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים לעבור לחדה של בעלי חיים, אבל לא של כולם, לשמחתנו. שימו לב, שינוי האקלים... את רוצה להעיר? אנחנו מיד נמשיך. שינוי האקלים יגרום לחדה של בעלי חיים רבים, ואילו בעלי חיים ישרדו? בשאלה הזו בדיוק עוסק מחקר חדש שערכו מדענים מאוניברסיטת תל אביב וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, ומסקנת המחקר שבעלי חיים שהם פעילים ביום ויצליחו לעבור לפעילות לילית הם אלה שיצליחו לשרוד את השינוי. מי שלא יצליח לעשות הסבה לפעילות לילה לא ישרוד. את המחקר ערכו פרופסור תמר דיין, פרופסור נוגה קורנפלד ודוקטור אופיר לוי, שנמצא איתנו כאן. שלום לך, דוקטור אופיר לוי, חוקר בבית הספר לזואולוגיה שבאוניברסיטת תל אביב, ומי שהוביל את המחקר הזה. שלום לך.
שלום רב, דודו. שלום רב.
טוב, קודם כל בוא נתחיל מהטענה הראשונית בקשר להחדה של בעלי החיים. איך זה קשור לשינוי האקלים? זאת אומרת, זה בהכרח יוביל להחדה או לשינוי?
חלק מבעלי החיים יעברו שינוי. חלק מהשינוי בתפוצה, למשל, עכשיו, כבר היום אנחנו רואים בעלי חיים שבעצם נודדים למקומות יותר קרים, למשל למקומות יותר צפוניים, או מקומות יותר גבוהים בהרים. וחלק, למשל, חלק שנמצאים כבר בחלק הגבוה של ההרים, יכול להיות שלא יהיה להם לאן לברוח.
זאת אומרת, כן, הם מנסים לאלתר או לשנות את המיקום, אזור המחיה שלהם, אבל בסופו של דבר הם יגיעו ל-dead end, הם יגיעו למצב שבו הם לא יוכלו לתמרן מאותה
כן,
נקודה.
כן, ההנחה שלנו היא שאם לא יהיה להם לאן לברוח, איזשהו נתיב בריחה, מה שנקרא, אז כנראה שהם, או שהם יצטרכו להתאים את עצמם מהר מאוד, לאקלים החם יותר, או שהם לא ישרדו.
וזה כבר קורה, נכון? יש מינים שמוכחדים בצורה יותר מואצת מבדרך כלל, כי יש, תמיד יש מינים.
כן, אנחנו רואים השפעה שלילית על כל מיני בעלי חיים, כן. ואחת הטענות שלנו במחקר הזה היא שיש נתיב בריחה נוסף לבעלי חיים שהם יומיים. כי אם אנחנו מסתכלים על המרחב, המרחב הוא לא רק במקום, הוא גם בזמן. והבעלי חיים היומיים האלה, אם הם מספיק גמישים לעבור לפעילות לילה, אז הם בעצם יכולים לנדוד בזמן, לנדוד כאילו בשעות הפעילות שלהם.
ומה היתרונות באמת בלעבור ללילה? מה יש בלילה שאין ביום?
אז בלילה אין את השמש, או את הטמפרטורות החמות שיש ביום. השמש למשל היא מקור חום מאוד גדול, אז אם בעלי חיים יומיים צריכים להיות פעילים בחוץ, אז הם בעצם חשופים לשמש, ואז הם סופגים את כל החום מהקרינה הסולרית, מה שנקרא.
כן.
ובעצם בפעילות לילית הם בעצם ימנעו מהקרינה הזאת של השמש ומהחום הגבוה שיש במהלך היום.
אז במחקר אתם בהכרח מצביעים על מצב שבו יהיו בעלי חיים שיעברו מפעילות יומית לפעילות לילה, ומי שלא ממש יצליח להסתגל הוא כנראה הראשון להסתלק.
כן, בדיוק. בעצם המעבר הזה לפעילות לילית נותן להם איזשהו יתרון, שהם יכולים להישאר במקום שלהם, לא צריכים לזוז או לנדוד למקומות אחרים, ומקום שהם כבר מכירים, הם מכירים כבר את ההר או את הבקעה, הם מכירים את הסלעים, את איפה אפשר למצוא יותר מזון למשל.
כן.
ואז במקום למדוד, הם יכולים להישאר באותו מקום, פשוט לעבור לפעילות לילית.
לשנות אקלים, זאת אומרת פשוט לשנות את השעה שבה הם מתעוררים ופועלים. כן. דוקטור ליאורה רביד רוצה לשאול שאלה.
אני ממש אשמח אם נעבור לשם ליאורה.
את תשמחי, אבל אני לא.
טוב.
דוקטור ליאורה רביד.
בואו נתחיל.
זה לא פה, לא פתחנו פה. כן, בבקשה.
באיזה אופן זה ישפיע על בני אדם?
זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו כבר, אני חושב שדי אפשר להגיד שבמקומות מאוד חמים, בני אדם מעדיפים לא לצאת באמצע היום.
רגע, אתה אומר שגם אנחנו יצורים שנחשבים לכאלה שמסתובבים ביום, וגם אנחנו הפוך להיות יצורים ליליים, אנשים שמסתובבים בלילה?
תראה, יש בני אדם שאנחנו יודעים שהם מסתובבים בלילה. אם אתה תצא לכביש, אנחנו נראה נהגי משאיות, או...
טוב, מי שחייב, חייב, אבל יש כאלה שמעדיפים.
אז אם המחיר, אם היתרון של לצאת בלילה הוא יותר גדול מהחיסרון של לצאת בלילה, אז יכול להיות שאנחנו נראה יותר אנשים, למשל... כשאני עכשיו הגעתי לא מזמן מפיניקס אריזונה, סיימתי את הפוסט דוקטורט שלי שם.
כן.
זה אחד המקומות הכי חמים בעולם, אפשר להגיד. ולא היינו יוצאים, אפילו לבריכה לא היינו יוצאים במשך היום. היינו פשוט נשארים במזגנים, ורק בערב, כשהשמש הייתה מתחילה לשקוע, היינו יוצאים ונשארים עד השעה נורמלי, שהילדים עדיין צריכים
לישון. אז הנה חילצנו פה אבל... עוד כותרת, השילוב בין הגישות שלכם אומר שבקרוב מה, הילדים גם ילמדו בלילה, במקום ביום?
לא, אבל הם יצאו פחות לשמש, יצאו פחות החוצה במהלך היום, אני חושב. וזה מוביל למחקרים נוספים שאפשר לעשות, למשל, עכשיו אני מנסה לאסוף קצת נתונים בטוויטר, ולנסות לראות אם אפשר לראות האם במקומות חמים אנשים פעילים יותר בשעות אחר הצהריים או בערב, מאשר בשעות החמות של הצהריים. אפשר לראות את זה, למשל, כשהם הולכים לסופר, הם הולכים לבריכה, לים, כל מיני דברים כאלה, אפשר... אפשר להסתכל על הדברים האלה.
גם היצור שאנחנו מכירים בני האדם, אנחנו גם נפעל בלילה, נבצע את הקניות בלילה.
אני לא בטוח, אבל יכול להיות שיתחיל איזושהי דידה. יכול להיות.
שאני שם כבר מבחינת הקניות, אבל תודה. טוב, אנחנו כמובן מודיעים למי שהגיע לכאן, דוקטור אופיר לוי, חוקר בבית הספר לזואולוגיה שבאוניברסיטת תל אביב, ומי שהוביל את המחקר הזה. תודה על הדברים, אנחנו נשמע שיר. שוב, נשוב לדוקטור ליאורה. רביד, שרוצה שנקרא לה רק ליאורה, אבל דוקטור ליאורה רביד, שיר. שלום לכם וחג שמח, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת מספריית הילדים והנוער בבית אריאלה שבתל אביב יפו. אני דודו ארז ואיתי באולפן המומחית לחקר התנ"ך דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ"ך היה באמת ומגישת הפודקאסט של התנ"ך, ומצטרף אלינו ממש ברגעים אלה. איש הקיימות שלנו, המעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים יאיר אנגל. אנחנו בדרך כלל מדברים על קיימות, והפעם נדבר, אולי במסגרת הדיבורים על קיימות, נדבר על ספרייה, אבל לא של ספרים. שלום לך.
שלום וברכה, זה לגמרי במסגרת קיימות.
כן. לא הרחקנו לכת.
לא.
אוקיי, אז ספרייה של מה?
הרחקנו עד לכלכלה מעגלית, מה שאנחנו כל פעם מדברים.
שהכוונה היא למה הכלכלה מעגלית,
אז זהו, אז אנחנו מדברים על ספריית צעצועים.
ספריית צעצועים, זה אומר שאני יכול לבוא ולקחת צעצוע, לזכור צעצוע?
אתה יכול להשאיל צעצוע במקום לקנות אחד כזה. בדיוק כמו בספרייה, כמו פה. אתה במקום לקנות ספר, שאתה יכול להיות שתשתמש בו, ואז הוא יהיה על המדף שלך לכמה זמן, נצבור המון המון אבק, עד שצריך לעבור דירה כי אין לך מספיק מקום לגור שם.
כן.
אתה בא ואתה משתמש בספרים שיש בספרייה.
וזה קורה?
זהו, זה קורה. יש בחור מאוד נחמד שקוראים לו נדב לשם, והוא החליט להקים כזה דבר אחרי שהבן שלו נולד. לכולנו, אנחנו מכירים, כל ההורים מכירים את הדברים האלה, שברגע שנולדים ילדים, אז מביאים לנו מלא מלא מתנות, המון צעצועים, וגם אנחנו רוצים לפנק את הילדים ולקנות להם המון צעצועים, ובאיזשהו שלב הם גם מתחילים לבקש בעצמם, שזה מתחיל להיות עוד יותר לחץ קשה. והבית מתמלא בהמון המון המון צעצועים.
כן.
בהרבה מהמקרים הילדים מאבדים עניין בצעצוע הזה. זאת אומרת, הוא פיתה אותם כי הוא היה צבעוני, הוא היה מגניב, ופתאום הוא לא. והרבה פעמים הם פשוט אחרי כמה זמן כבר לא מעניין אותם להשתמש במשחק הזה. גם לנו מפתה לקנות דברים בזול. בשבוע שעבר דיברנו על טרפת הקניות של נובמבר, שאנשים קונים במיליארדים, גם הרבה מאוד צעצועים, לא תמיד באיכות הטובה שהיינו רוצים לתת להעניק לילדים שלנו. והוא החליט לפתוח ספרייה. הספרייה הראשונה נפתחה בכפר סבא לפני כמה חודשים, והספרייה הבאה נפתחת בעוד כמה ימים בדוב הוז, פה בתל אביב, בשיתוף עיריית תל אביב.
ממש אני יכול לבוא, לבחור צעצוע, לקחת אותו לתקופה, איך
כן,
זה עובד?
כן, אתה רוכש מנוי שעולה בין 50 ל-100 שקלים לחודש,
okay.
שהוא בעצם תלוי בכמות הצעצועים שאתה רוצה לקחת, ואתה יכול להחזיק אותו אצלך ולבוא להחליף אותו בספרייה.
סלח לי על השאלה, אבל כן. זה נקי הדבר הזה? תמיד נראה לי שזה נוגעים בזה עם הידיים, לא צריך לנקות הצעצועים?
קודם כל כן, כן וזה אוקיי. חלק מהעניין. שאתה, ברגע שאתה בונה ספרייה, אתה מתחזק את הצעצועים. הצעצועים שהוא רוכש לספרייה הם באיכות הרבה יותר גבוהה. אתה יכול לראות אותם באינטרנט ולבחור אותם עם הילד, והרעיון הוא לגרום לילד לשחק כמה שיותר בצעצוע. זאת אומרת, לא כל פעם לבחור איזה משהו ולזרוק אותו. לא מצא חן בעיניך, אתה חוזר לספרייה, הצעצוע, מנקים אותו, מסדרים אותו, מחזירים אותו למקום. בכל זאת, ילדים, אתה יודע, לא אוכלים צעצועים ברוב המקרים.
רוב המקרים, למרות שלאחרונה שמענו על מדענים, רופאים שבלעו לגו כדי להראות
כן,
משהו.
כן, זה כדי להוכיח שהלגו...
נמשיך לעדכן מה קרה להם, אבל
כן,
אוקיי.
חלקם כן, חלקם עדיין אנחנו מחכים שזה יצא, אבל...
כן, אבל זה מעניין מה שאתה אומר. אז אתה אומר שכן יש מקום, זה במסגרת המעבר של כולנו לסוג של שירותי ענן, ו-WeWork, ו...
זה חלק מהתפיסה כן. של לעבור מ... להיות בעלים של מוצרים, להיות, להשתמש רק בשירות נכון. שלהם. אנחנו לא באמת צריכים את זה. אנחנו לא צריכים אופניים, אנחנו לא צריכים מכונית, אנחנו לא צריכים אולי אפילו מיטה. אם יש לי דקה זמן, אני אספר על סיפור שהוא קשור
יש לזה. יש גם ספרייה למיטות? אני יכול לקחת מיטה, לישון עליה ולהשיב אותה, להחזיר?
כן, קוראים לזה בית מלון. זה טריק כזה. גם שם, דרך אגב, זה מתלכלך ומנקים את זה, ואנחנו פשוט התרגלנו לקונספט הזה. אבל לפני יותר מ-25 שנה, נולדה בחורה מאוד ילדה, זה הייתה, בשנות ה-90 נולדה נוגה אברמוביץ', שאני מכיר אותה, וקנו לה מיטה מצוינת, תוצרת ישראל, כדאי להגיד, אתה יודע, תוצרת מקומית, זה גם קשור לקיימות של חברת משקל, חברה ישראלית שעובדת עד היום, הוקמה בשנות ה-70, וישנה במיטה הזאת, זה עבר, כמו שאנחנו מכירים, לאח של הדורון, משם לתאומות יעל ונועה, והתגלגל באיזשהו שלב לבת שלי, שהיא עכשיו בכיתה י', אחיינים לבת הקטנה שלי, וזה ממשיך להתגלגל.
זה נשמע בסדר, לא צריך...
זה נשמע מצוין.
כן.
המיטה הזאת, אם היא הייתה, אם חברה הזאת הייתה מספקת אותה בתור שירות של... בתור שירות, כמו שנדב עושה עכשיו לצעצועים, יכלו להרוויח על זה הרבה כסף. הם מכרו את זה בתור מיטה. והמיטה הזאת מתגלגלת ומתגלגלת ומתגלגלת. לפעמים צריך לצבוע, לפעמים צריך לשפץ. זה גם מה שצריך לעשות לצעצועים האלה. והכוונה שלנו, אנשי סביבה, זה לא לעבור לאיזה מין פחות צעצועים ופחות בגדים.
אלא לשנות את המודל הכלכלי ואת ההתייחסות. אלא
לשנות את המודל הכלכלי, כן. להעלות את האיכות, להעלות את הזמינות, לתת לילדים ולנו הרבה פעמים את מה שאנחנו באמת צריכים, ולהוריד את העומס הסביבתי של קניות מיותרות לחלוטין, בזבוז כסף אדיר, שמגיע בסופו של דבר לזבל. הילדים לא נהנים מזה, אנחנו לא נהנים מזה. אז הנה, בקרוב בתל אביב, ואני מקווה שזה יופץ.
ספרייה של צעצועים. אוקיי.
כן, לגמרי, משחק חוזר. ככה היא נקראת.
ואנחנו חוזרים מהצעצועים החוזרים לדוקטור ליאור רביד. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו. נותרו לנו עוד כשבע דקות עד לסיומה של השעה, אז בואי לפחות נגיע לנקודה הקריטית שבהשתלטות היוונים על היהודים כאן. אז הבנו, זה הכל עניין של כסף וזהב וארזים ומיסים שהיה צריך להעביר, ככל הנראה, אם אנחנו פשוטי העם במרכאות, כמובן, אנחנו צריכים להעביר למשפחת הכהנים בבית המקדש, והם כנראה חלק לוקחים לעצמם וחלק מעבירים לכובש.
נכון מאוד. עכשיו, אבל קורה עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. היוונים, עומר, אתה איתי? תקשיב.
הסיפור הוא מסובך גם ככה, אי אפשר לקרוא אותו כדי.
עומר. אני היסטוריונית, אני לא שוכחת שום דבר. הלוואי והייתי שוכחת קצת יותר. היוונים, אלכסנדר מוקדון הכובש מת מהר מאוד, והאימפריה מתחלקת בין ארבעה יורשים שקוראים להם דיאדוכים, זה לא חשוב, אבל מה שכן חשוב לנו, שאחד מהם, אחד היורשים, של, והם יוונים, יושב בסוריה, ואחד במצרים. ואנחנו נמצאים באמצע.
אז מי שולט בנו?
הם נלחמים זה בזה. מצרים וסוריה נלחמות זו בזו במשך למעלה מ-100 שנים על השליטה בישראל, ומי שמנצח זה מלך בשם אנטיוכוס, שהיה שייך לסוריה, למשפחה הסלווקית.
אבל זה לא אנטיוכוס הרע.
האבא שלו.
אבא שלו, והוא היה איש מדליק, כיפי, זורם. הוא היה ראש טוב, לא? הוא אהב אותם.
אתה יודע מה? הוא היה באמת ראש טוב באופן יחסי.
היה אנטיוכוס טוב, נכון?
השלישי, כן, הוא נקרא גדול. למה הוא היה אנטיוכוס טוב במרכאות או שלא במרכאות? מכיוון שהוא נתן היתר ליושבי הארץ הזו לעבוד את אלוהים לפי דרכי אבותיהם. זה כותב את זה יוסף בן מתתיהו. ובאמת הכל בסדר. אלא מה? ליוונים הייתה מגמה, ובמיוחד לענף שישב בסוריה, ליוון, להפוך ליוונים את כל בעצם זאת הייתה אימפריה. הענף שישב בסוריה שלט על סוריה, על עיראק, על פרס, על לבנון וסוריה כמובן.
למה היה חשוב להם להשתלט תרבותית?
מכיוון שזה מאוד מאוד מייעל את דרכי הממשל שלך. השפה הופכת להיות אחידה יוונית, הכלכלה הופכת להיות לפי כללי המסחר היוונים, ההתנהלות המשפטית הופכת להיות יוונית, והשפה הופכת להיות יוונית. ולכן, כדי ליוון את הארצות שעליהם הם שלטו ואותנו בתוכם, הם התחילו לעשות דבר כזה. קודם כל, להפוך ערים קיימות לערים יווניות. לקחת עיר כמו אקו, כמו יפו, כמו עזה הייתה שייכת לאזור שלנו, אשקלון, אשדוד, וערים נוספות, ולהפוך אותם לערים יווניות.
מה זה אומר?
מה זה אומר? שקודם כל, אתה מביא אוכלוסייה יוונית, מושיב אותה בתוך הערים האלה, והרוב היהודי לצורך העניין, הופך להיות מינורי או פחות, ולרוב הזר יש זכויות יתר. זה דבר אחד.
רגע, אז גרו כאן יוונים כחלק מהמגמה
הזו? המון, המון. וזה אחר כך גם יוביל אותנו למרד הגדול ולמרידות הבאות. בוא לא ניכנס לזה כי אנחנו מסתבך. לתוך ארץ ישראל, בתקופה, בגלל המגמה הזאת, נכנסת כמות עצומה של אוכלוסיות זרות ובונים ערים יווניות. גם בשומרון, סמריה, גם במקומות, בצ'אן כמובן, הופכות להיות ערים יווניות בארץ שהתפיסה היא תפיסה שאלוהים הוא אדון הארץ. יש לך פתאום ערים יווניות שפועלות לפי כללי השלטון היווניים. השפה המדוברת, שפת המנהל, היא לא עברית, כי אם יוונית.
ואנשים דיברו, היהודים פתאום למדו יוונית?
ועוד איך כן. איך כן? זה בוודאי. לא רק מי דיבר יוונית? לא פשוטי העם, רק האריסטוקרטיה. מדוע? יוון הצטיינה במסחר. ארץ של יורדי ים שניהלו מסחר בכל אגן הים התיכון ורחוק מזה. אתה היית, רצית להיות חלק מהמסחר? היית חייב להתנהל ביוונית. ומי היית? לא היית פשוטי העם. זה כל הזמן מוביל אותנו לאריסטוקרטיה הירושלמית שנהנתה מזה. ואלה היו אנשי המקדש. עכשיו, לא רק זה שהם לקחו ערים קיימות והפכו אותם לערים יווניות, הם גם בנו ערים שמלכתחילה היו ערים יווניות. ובתוך הערים האלה היו מקדשים לאל זאוס, עבודה זרה, פסלים, כל זה במקום שמאמין באל אחד, שהאל בעצם שופט את העם שלו על מה? על האמונה באל עצמו.
אז אני רק רוצה לקחת נקודה אחת שאולי קצת נעלמה בדברים שאמרת. זאת אומרת שהאצולה כאן, מי שהיה במקדש או מי שהיה אחראי על הכסף, הם היו אנשים שידעו יוונית ואפילו קצת היו מתייוונים?
לא קצת, הרבה.
שזו נקודה מעניינת.
הם היו מתייוונים.
אנשים בבית המקדש היו מתייוונים?
הכהנים? הכהן הגדול עצמו. עוד פעם, אנחנו יכולים, אני הבאתי מספיק חומר כתוב, אבל אני לא יודעת אם זה הזמן, להתחיל לקרוא את מה שכותב ספר המכבים, ויש לנו גם זה. הכהן הגדול עצמו, עבודת הפולחן הייתה שולית לכל מה שקרה כאן. מה שקרה כאן זה שאנחנו מקבלים אריסטוקרטיה, מתייבנת, ואתה שואל מי זאת האריסטוקרטיה המתייבנת, זו מדינת תל אביב של ימינו, או בעצם ירושלים, ובתוכה עיר המקדש, הם אמונים על איסוף הכספים והמיסים, הזרמתם ליוונים, הם אלה שנהנים גם מזיכיונות שנותן הממשל היווני, או השלטון היווני, והדבר הראשון, הם גם נהנים מפטור, ולכן הקשר בין השליט הזר לבין האריסטוקרטיה הירושלמית מאוד מאוד גדול. אבל דודו, אני רואה את השעה.
כן, יש לנו עוד חצי דקה. אנחנו נסיים את המשאר, נצא למבזק ומיד נשוב ותמשיכי. ברשותך. תודה רבה לדוקטור ליאור רביד, מחברת הספר התנך היה באמת, מגישת הפודקאסט של התנך. תודה רבה למי שהיה איתנו כאן, יאיר אנגל. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. אייל שינדלר, שלומי בן עתיה. תודה רבה לרז חסון, תודה רבה לדי-ג'יי מקלר, ותודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה מרתקת עם דוקטור ליאור ערבי. בבקשה. שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת מספריית הילדים והנוער בבית אריאלה שבתל אביב יפו. אני דודו ארז, ואיתי באולפן המומחית לחקר התנך, דוקטור ליאור רביד, מחברת הספר התנך היה באמת ומגישת הפודקאסט של התנך. ואיתה אנחנו מדברים על האמת מאחורי מרד החשמונאים. האם מרד החשמונאים היה קשור לשוחד, לכסף? כבר קיבלנו תשובה חלקית על כך. מה הביא את אנטיוכוס לגזור גזרות דתיות נגד היהודים? והנה למדנו באמצעותך שהיה אנטיוכוס טוב והבן שלו היה אנטיוכוס רע, ומיד נרחיב מי באמת פרץ לבית המקדש ואיך כל זה קשור למגילות קומראן. ואנחנו מיד נשוב אל הסביבון שלנו שאמור להסתובב, הנה הוא ממשיך להסתובב, הסביבון הזה שאנחנו רואים כאן, ונתאר למאזינים ולמאזינות, שבר סי ומסתובב, הוא מסוגל להסתובב יותר מ-27 שעות ברציפות, ויש הטוענים שגם מעל 40 שעות ברציפות. שם הסביבון לימבו, והוא פותח בישראל, הממציא שלו, אנחנו קצת דיברנו איתך, ומיד נשוב לשמוע על הסביבון הזה, וגם נדבר על מקור המילים סופגניה, ואחותה הקטנה שפחות תפסה לביבה, ומאיכן הגיע הסביבון, מה באמת מקור המילה חנוכיה? האורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, תודה רבה לאייל שינדלר, תודה רבה לשלומי בן עתיה, ועל הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו בספריית הילדים בבית אריאלה, מקום של ידע, סקרנות ויצירה לילדים ולהורים. בבית אריאלה כל יום הוא חגיגה של תרבות, כאשר הספרים שמציעים עולמות חדשים מקיפים אותנו מכל עבר. וזה בחינם, ואתם מוזמנים להאזין לנו לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. וממש ברגעים אלה אפשר גם לראות אותנו דרך פייסבוק, הרשת החברתית, בשידור של פייסבוק לייב, שעה שנייה, ואנחנו ממשיכים. רגע לפני שנשוב אל הסביבון, בואי נסגור את הנקודה שהתחלנו, שפתחנו בה בסוף השעה הקודמת. אנחנו דיברנו על העובדה המרתקת שבעצם הכהנים הגדולים היו מגדולי המתייבנים, הם היו אנשים שמעורבבים בתרבות הזו.
נכון.
דיברו יוונית, היו בקשר עם הכובש.
בוודאי, הם היו, אני גם לא כל כך קוראת להם הרבה פעמים, אני לא קוראת להם יוונים, כהנים, הם פשוט היו בנקאים, לכל דבר ועניין.
זאת אומרת, זה היה הבנקאי הגדול?
בוודאי, זה היה מערכת כספית, ואיפה שיש כסף, יש תחרות. עכשיו,
ודיברנו גם על המגמה של אותו אנטיוכוס ליוון את המרחב, מכיוון שזה שוב, זה שירת את האינטרסים הכלכליים שלו.
כי יותר קל לשלוט בעם שמדבר ביוונית, ומכיר את המנגנון, כן?
כן, וגם, תשמע, התרבות היוונית הייתה תרבות נפלאה. הייתה ועודנה.
נשמע שאת נוטה לטובת היוונים בסיפור הזה.
תראה, אי אפשר להתעלם מהתרבות המקסימה שלהם. אבל זה דבר אחד.
אוקיי.
ודבר שני, וזה מתכתב עם השאלה, מי שאלה אותי כאן? איפה היא? העם לא נהנה מזה. כלומר, מהתרבות ומהכלכלה ודרכי המסחר היווניים, השכבה הרחבה טוב, של העם
הפכה... נוגה.
נוגה.
שאלה מצוינת, כי באמת תיאטראות, תיאטרון, גימנסיון וכולי.
שום דבר.
לא לעם.
לא לעם. העם מימן את כל זה. הוא היה משלם המיסים, והמיסים נלקחו ממנו בכוח. הגבייה הייתה גבייה כוחנית. כן, כן, כן. היה הכובש...
בעצם לבית המקדש.
היה, כן, אבל לא צבא עברי, אלא הצבא שהעמיד הכובש, חיל מצב שהעמיד הכובש, לצורך גביית המיסים.
מעניין, אז זה היה צבא שהוא בעצם נגד העם. צבא בבית המקדש או לטובת בית המקדש?
כן, היה...
שהיה חייל אכיפה?
בוודאי, היה כאן תמיד חיל מצב. אם זה היה חיל מצב של האשורים, הבבלי, ועכשיו הפרסי, ואחר כך היווני, ואחר כך הרומי. הם נמצאים פה, הם גם נמצאים פה לצורך כדי שלא יפרצו מרידות. הם אלה שאוספים את המיסים. אבל הנקודה שחשובה לנו. אני רוצה שנגיע לימיו של אנטיוכוס אפיפנס, או אנטיוכוס הרביעי, האבא הטוב, כביכול היה טוב, זה היה האנטיוכוס השלישי, למה הוא היה לצורך העניין טוב? כי הוא נתן ליושבי הארץ הזו, לעבוד את עבודת אלוהים בלי שום התערבות בנעשה. וזה נתן אוטונומיה דתית מוחלטת, בתנאי שכמובן שתשלם את המיסים.
כן, הוא רוצה שקט. שלם מיסים, תסגוד לאיזה אל שאתה רוצה.
חד משמעית.
אז מה קרה לבן שלו?
זה לבן שלו לא קרה שום דבר. מה שקורה זה שעולה בבית המקדש, זו הבעיה. עולה כהן גדול בשם חוניו, או חנניה. חנניה מסיבה שמקסימה, ואתה לא תיתן לי זמן לספר עליה, כי היא מרתקת,
כן.
מסתבך, והוא נוסע נחשד במרד נגד אנטיוכוס הבן, הרשע או אפיפנוס, והוא נוסע לסוריה, לאנטיוכיה, סוריה הופכת להיות אנטיוכיה, כדי לרצות את אנטיוכוס הרשע, שהוא יהיה עוד דקה רשע, שהוא לא ניסה למרוד בו. בזמן שהוא
הוא בא לבקש סליחה או להסביר לו שהוא אשם.
כן, להסביר לו. יש סיפור נורא יפה עם סוס וזה, אבל בוא נעזור אותו.
סיפור עם סוס אנחנו רוצים לשמוע. אם זה עם סוס, אם זה היה סיפור עם ג'ירפה, אתה עזבי אותנו בחייך. אבל סיפור עם סוס, איך אפשר?
בוא, אחר כך אם יהיה זמן לספר.
אוקיי.
כל פעמים, בזמן שהוא יושב שם, אותו חוניו או חנניה, יושב בא למלך, אנטיוכוס הרביעי, זה יהיה רשע, והוא רוצה להגיד לו, תשמע, אני לא בגדתי בך, לא ניסיתי למרוד בך, לא עשיתי שום דבר רע, אל תכעס עליי. הוא יושב שם, מגיע בהסתר, האח שלו, לאח שלו קוראים יאסון, או יהושע קוראים לו יאסון.
זה שמות בכוונה
יוונית,
כן, באוריינטציה יוונית, כן?
חוניו לא, חוניו זה חנניה, אבל יאסון בוודאי, מגיע יאסון, אומר האח, כן? הוא כהן, אבל הוא לא הכהן הגדול. הוא הענף העקר של המשפחה, ואומר לאנטיוכוס, תן לי את הכהונה.
אתה מנסה לגנוב מאחיו את הכהונה?
אבל אני אשלם לך. איך אני אשלם לך? וזאת הנקודה. אני הופך את ירושלים לעיר יוונית. ירושלים זה עיר המקדש, כן? לעיר יוונית. אני, אזרחי ירושלים, יהיו אזרחי יוון, אנחנו נבנה בתוך ירושלים גימנסיון. גימנסיון זה היה מקום למשחקים, למשחקי ספורט, ואיך הם נעשו? בעירום כמובן.
לא חם להם ברגליים? איך הם רצו בלי כלום? ככה?
אוויר חופשי בירושלים, אוויר פסקות, צלול.
מי שהיה בים פעם יודע שלפחות נעליים, אבל לא שופטים.
לא, אבל אנחנו לא שופטים, אבל היו להם דיסקוסים וחניתות, אז שלא תגיד שהם היו לגמרי בלי כלום.
משהו ביד. לבשו איזה דיסקוס טוב.
לבשו דיסקוס וחנית.
אבל זה מסכן, וזה הפריע מאוד ליהודים הדבר הזה?
זהו שלא. למה לא? מכיוון שאנחנו לא מוצאים בנקודת הזמן הזו של יסון שום מרידה. עוד דבר חשוב, הוא מבטיח לו המון כסף. במילים אחרות, בא האח, אומר למלך, מאחורי הגב, אומר למלך, אני הופך את ירושלים לעיר יוונית שכל הדברים האלה מתקיימים בה. וכמובן משלם לך המון כסף. אנטיוכוס מקבל את השוחד, כי הוא יש לו בעיות כלכליות משל עצמו, והוא מקבל את השוחד.
מקבל את העסקה הזו?
מקבל את העסקה.
אגב, מה קורה עם האח שנסע?
וחוניו נשאר תקוע בסוריה, ובשלב מסוים מוצא להורג, והכהונה הגדולה שניתנה בשוחד עוברת ליאסון, וזה בשלב זה שקט. והוא אכן בונה, אני הבאתי איתי כתבים, אני לא חושבת שיהיה לנו זמן. בספר המכבים שמתעד לנו את זה, מתאר איך שהכהנים, במקום לעבוד בעבודת המקדש, כשהם היו שומעים את הצלצול, היו יוצאים למשחקי הגימנסיון בירושלים עצמה, במגרש טדי.
הכהנים היו אוהדים של משחקי ספורט?
במגרש בצדיון של טדי, בוודאי. אתה רוצה שיש לנו זמן לקרוא, אז אנחנו
ככה עם כל הבגדים והכובעים והבנים?
כן, אבל באותן תזכרו, אנחנו באים מתרבות מזרחית. זה היה שוק תרבותי, אבל זה עובר בשקט. העובדה שזה עובר בשקט מלמדת שההתייבנות בירושלים הייתה מאוד מאוד משמעותית, כי לא פרצו מהומות בירושלים. עכשיו,
זאת אומרת, עדיין העם בלה את הצפרדיה.
איזה עם? אנחנו מדברים רק על ירושלים. אין אוקיי. עם,
לא,
העם.
אבל היו כאן, היו בירושלים.
מי סופר?
אף אחד לא התייחס אליהם?
לא סופר, את פשוטי העם. מי סופר היום את פשוטי העם?
כן, לא להפוך להיות סטירה, אחרי זה שינוי
פורמט, צריך אישור. לא, אני לא רוצה להגיד שמישהו פה משעממת אותי.
אוי ואבוי! לערוך את התוכנית מיד!
כן, אוקיי, את משעממת אותי. אבל לא, אני לא מדברת, אבל זה נכון, זה נכון. לא סופרים את העם. עכשיו, יאסון הרי הבטיח מלא שוחד, כדי לשלם את השוחד, הוא שולח את הנאמן עליו. ואיך קוראים לנאמן עליו? כתבתי לך, קוראים לו מנלאוס. עוד שם, אנחנו לא נתחייב. אומר למנלאוס, תעלה עם השוחד שאני צריך לשלם לידידנו אנטיוכוס, שלם לו את השוחד שאני חייב לו, ואותו מנלאוס עולה עם השוחד אל המלך, ונותן לו את השוחד, אבל משחד אותו בעצמו, ואומר לו...
כולם רמאים ונוכלים שם, מה זה? זה תלן עוברה.
וזה בית המקדש.
די, נו.
זה בית המקדש.
וואו.
אומר מנלאוס לאנטיוכוס, תן לי את הכהונה הגדולה. אני אשלם לך אקסטרה שוחד. אקסטרה שוחד, יאללה, קדימה. והוא מעביר לו את הכהונה הגדולה. ואז יש לנו...
לכן הופך להיות הכהן הגדול המשמעותי?
בדיוק. ומנלאוס הופך... עכשיו, מנלאוס זה בעיה. מנלאוס כבר לא היה שייך למשפחת הכהנים. יאסון כן, אותו מנלאוס כבר לא שייך לבית צדוק, והוא חוזר הביתה, הוא נמצא בסוריה, הוא חוזר לירושלים כבר עם חיל מצב ששומר עליו, אבל מה? אין לו כסף. איך תשלם? הבטחת כסף? אין לך כסף.
כן.
יש כסף. הוא ויחד עם חיל המצב, פורצים, שימים לב, זה כבר כהן גדול, פורץ לבית המקדש.
הכהן הגדול פרץ לבית המקדש, מה, וגנב משם דברים?
שדד אותו, כן.
די. אם כן, אנחנו מעבירים את הידיעה לאופר נחשון שקורא את החדשות. הכהן הגדול הוא זה שפרץ לבית המקדש וגנב משם את הדברים?
זה כתוב.
את כל התשמישים?
כן, הוא גונב משם כסף וזה. זה היה הבנק. אתה פורץ אל הבנק, מאיפה יש לך כסף?
וואו.
עכשיו, זה כבר עורר מהומות בירושלים, וכתוצאה מכך אנטיוכוס שולח צבא לדכא את המהומות בירושלים.
שהחלו כי הכהן הגדול פרץ לבית המקדש וגנב משם כסף.
בדיוק.
טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, ניתן לילדים להירגע, אני רואה שהם מסערים ונרגשים. וגם הצטרף אלינו שוב מי שסובב סביבון לפני כשעה, והסביבון עדיין, הנה, הסנה איננו אוכל, או איך שלא אומר הפתקן שעסק בה, כן, הוא בא לעבוד. נמרוד בק, שהוא הממציא והיזם של סביבון, ששמו לימבו, סביבון ששבר סי גינס, נכון? והסתובב יותר מ-27 או 27 שעות ברציפות. בוא קודם כל ספר, סיפרת לנו על בערך, מדוע אתה עוסק בדברים האלה, איך הסביבון הזה עובד, מבחינה מדעית.
אוקיי, בגלל שזה רדיו הבאתי מצג ויזואלי.
בגלל שזה רדיו, נתאר למאזינים מה אנחנו רואים. אתה חמוש בקפה או בריסטול, שיש עליו צילום של חלקי הסביבון הזה, סביבון לא פשוט.
לא פשוט בכלל. הסביבון מבחוץ נראה ומרגיש כמו כל סביבון, הוא נראה כאילו עשוי מיחידה אחת של מתכת, אבל יש דרך בעצם לפרק אותו. בתוך הסביבון יש מנגנון שמכיל סוללה, מכיל אקסלומטר, מד סלד, ואיזשהו מנוע מיוחד שהוא מנוע לא סימטרי.
רגע, אלה, זה משהו שמודד את מספר הסיבובים בדקה?
כן, בעצם האקסלומטר או מד הסלד יודע להגיד לנו מה המהירות של הסביבון בכל רגע.
אוקיי.
ואנחנו מחשבים מה המהירות של המנוע הפנימי שיאפשר לשמור את הסביבון יציב. העיקרון הזה נקרא תן הזוויתי. בעצם כל גוף שנדחף לכיוון מסוים דוחף את הגוף שדחף אותו באותה עוצמה חזרה. ובגלל זה כשאנחנו...
מה דוחף פה את מה?
המנוע הפנימי דוחף את הגוף החיצוני, שהוא מה שאנחנו רואים את הסביבון עצמו.
מי היה מאמין שאפשר לרתום את הפיזיקה למשהו פרקטי, כמו סביבון? לא נתפס.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין? אוקיי, הדבר הזה אבל צריך חשמל? זאת אומרת, צריך הספקה של חשמל?
כן, אנחנו בעצם מבזבזים אנרגיה, אנחנו לא מייצרים אנרגיה בשום צורה. הסוללה היא סוללה נטענת, סוללת ליטיום. ברגע שהיא נגמרת, לאחר כ-40 שעות, צריך להטעין את הסוללה מחדש, ואז יש לנו עוד פעם סביבון.
כן, אבל זה לא חוטט תחת כל מה שאנחנו יודעים על סביבון, שהוא צריך ליפול על צד מסוים, ואז משמעית. יש עוד...
הוא גם מרמים, וזה גם חוטא לסביבון כן. המקורי, אבל זה מה שעושה את האווירה עכשיו... הקסומה בעצם ואת האפקט.
לגמרי. טוב, אתה הזכרת את נושא אתנה, אז אולי גם נלמד את המאזינים והמאזינות שלנו, שמדובר באיזשהו משהו שהוא פיזיקלי, שבדרך כלל מדברים עליו בהקשרים של הדף, נכון?
אמת, נכון. אז הדרך הכי נוחה להבין את זה, מי שנסע פה על סקייטבורד, אז כשאנחנו קופצים מסקייטבורד קדימה, הסקייטבורד נוטה לנוע בכיוון ההפוך, לעוף אחורה, וזה גם ביחס של המשקלים. אם אני שוקל 110 קילו, כשאני קופץ קדימה מהסקייטבורד, הסקייטבורד ינוע הרבה יותר מהר מאשר אני, כי המשקל שלי משפיע עליו הרבה יותר.
תיאורטית, אם אני יושב עכשיו על כיסא משרדים, גלגלים חלק מאוד, הוא משליך כדור קדימה. האם אני אף לאחור?
חד משמעית, כן.
כן, כן. נכון, זה אתנה.
וגם אם שלו. תסובב את פלג הגוף העליון שלך ימינה, והכיסא עצמו יש לו ציר, אז הרגליים שלך פלג הגוף התחתון, כולם יכולים לעשות את זה, לא באוטו, הכיסא יזוז לצד ימין.
אוקיי, אז הנה אנחנו רואים שהסביבון הזה ממשיך להסתובב, אנחנו גם נדבר על הסביבון, מה מקורו, ודאי מקור המילה. מה ההמצאה הבאה שלך? אנחנו נמתין עד תום השידור כדי לוודא שבאמת לא עקצת אותנו, אבל מה, נו, כבר שברת את, אני מקווה שאת הרשת באמצעות הסביבון הזה, מה הדבר הבא?
אז באמת הסביבון הזה יצא לקמפיין גיוס המונים לפני 3 חודשים, ועד כה נמכרו בערך 15,000 סביבונים.
וואו! כמה עולה סביבון כזה?
סביבון כזה זו הגרסה היוקרתית, וזה גם לשאלתך מה המוצר הבא, זו הגרסה היוקרתית, היא עשויה ממתכת, וכאמור בפנים יש אלקטרוניקה, הסביבון הזה עולה בערך $50.
$50,
כמעט
200 שקלים, כל ילד שולף בבקשה 200 שקלים, ושולח לתאגיד השידור הציבורי.
כן, אז...
במה השפה, בבקשה, תקבלו חשבונית וקבלה מהמדינה. כן.
אנחנו צופים שהסביבון הזה הוא לילדים עם מזכורת. זה לא באמת לילדים כמוכם, אבל תלכו לעבודה, תשיגו משכורת, יש מוטיבציה.
200 שקלים, אבל אני שמעתי בקולך שאתה מתכוון לכך שתייצרו גרסה אולי זולה יותר.
בהמשך אנחנו נייצר גרסה שעשויה מפלסטיק מיוחד, והיא באמת תהיה במחיר לכל כיס, גם לעובדי תאגיד השידור.
מי היה מה? תודה לך על זה שאתה מתנשא עלינו ממרומי הכסף הרב שאתה עושה בגאדג'טים. טוב, אז זה ימשיך הדבר הזה, נכון? אנחנו נמשיך לעקוב. אחרי הדבר הזה. אגב, אתה הבאת לכאן גם את התעודה המסגרת הזאת.
שלושה חודשים מסתובב קבוע עם התעודה הזאת בכיס.
מה זה? The longest running mechanical spinning top? מאיפה זה? גינס! כך נראה סי גינס? די! הגיעו ממש נציגי גינס?
הם קיבלו שכר טוב.
די!
הגיעו, כן.
ואישרו שזה הסביון שהם מסתובב אחרי הרבה זמן.
היו שני עדים במשך כל ה-27 שעות, ובתום הטקס קיבלנו את התעודה הזאת, ותעלינו על המקרב.
טוב, ואנחנו יודעים שגם אתה מתכוון לחלק את אחד הסביבונים לילדים כאן, נכון? או שאני סתם מנסה לכפות עליך?
כן, היום בשעה 7 בערב.
אוקיי, לא, אז לא. תודה רבה, אתה מתקמצן עלינו. תודה רבה. אנחנו חוקרים, חוזרים, לחוקרת התנ"ך דוקטור ליאורה רביד. אגב, תנ"ך, כל הסיפור הזה שאת מספרת כאן, הוא מוזכר בתנ"ך?
לא.
איפה אפשר למצוא אותו?
אך ורק בספר המכבים. עכשיו, וגם כמובן אצל יוסף...
למה הוא לא נכנס לתנ"ך? מה רע בסיפור הזה?
זה סיפור בתוך סיפור. אז אני עושה סטייה הצידה הזאת, סטייה שאני לא אמורה לעשות אותה, ואני לא יכולה לא לעשות אותה בגלל החשיבות שלה. אני מדברת עוד דקה פורץ מרד. מרד שיעיף מבית המקדש את הכהנים ויכניס שושלת חדשה לתוכו.
זאת אומרת, זה מרד נגד הכהנים בעיקר, נכון?
בוודאי, בוודאי.
לא נגד היוונים.
גם נגד היוונים, אבל... עוד דקה. מה שחשוב לנו כרגע, שבכל השנים האלה, בתוך בית המקדש, במקום באמת הכי מושחת בעולם, נכתב התנ"ך. התנ"ך מועלה
גם
על...
גם בזמן שכל הבלגן הזה קורה, בתוך בית המקדש נכתב התנ"ך?
בדיוק.
ומתעלמים מהסיפור.
ומתעלמים מהסיפור. התנ"ך מסתכל אך ורק אחורנית על העבר הרחוק של ישראל, מתעלם לחלוטין מנקודת ההווה, וכנראה שזו גם אחת הסיבות. אתה לא יכול לספר בו מה קרה. ולכן באמת אותם ספרים שלא נכנסו, לתוך התנ"ך, מתעדים את הדברים האלה, אחרת לא היינו יודעים מזה. אבל מה שבאמת מעניין, עולה לך בתוך בית המקדש, הטקסט שאנחנו אחר כך, אם הוא יהפוך להיות קנוני,
כן.
שלא נותן שום תמונה, לא על כיבוש יוון, לא על כיבוש רומא.
יושב שם אדם וכותב על אדם וחווה, ועל הסנאי הבוער, ומתעלם מהמרד, והרעש בחוץ, חרבות,
בדיוק.
סוסים,
אדם,
חזירים.
המון אדמים, כן? לא אדם אחד, המון אדמים. וזה קורה בפנים כאילו איזושהי קפסולה שמנותקת לחלוטין ממה שקורה בחוץ. וזה מטורף.
וזה היה מכוון? כי הסיפור
קרוב לוודאי, קרוב לוודאי שכן. אחרת אי אפשר. יכול להיות שזה היה התנאי. אתה כותב על מה שהיה...
Yeah.
אתה מתעלם לחלוטין מעובד. תפתח את התנ"ך, תחפש איזשהו רמז על מה שקורה, לא תמצא. יש שם רמזים מאוד 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 דקיקים על יוון. בספר דניאל, בשמות מאוד מאוד אמורפיים, יש איזשהו רמז. על הדברים האלה, שום כלום.
עכשיו, אנחנו עדיין לא הגענו לנקודה
של המרד.
של מה שקרה בבית המקדש, כן. ופח השמן.
לא יהיה פח שמן, פח שמן זה בתלמוד.
אין פח שמן?
פח שמן זה עוד 1,000 שנים. זה לא קשור למרד המכבים.
לא, משהו עם שמן.
אני מצטערת, לא שמן, לא חנוכיה, לא סליבון.
טוב, ילדים הולכים הביתה, תודה רבה. מקפלים את ההיסטוריה, לכו להתייבד.
טוב.
מה, כן?
אנחנו צריכים...
אז למה אוכלים סופגניות?
טוב, יאללה, בוא נתקדם. עכשיו, מה שקורה זה דבר...
במקרה גם לא הבאנו סופגניות, אז זה מתאים בול להיסטוריה.
טוב, זה בגלל הדיאטה. אבל מה שקורה זה דבר כזה. אמרנו שאל כס הכהונה בשוחד עולה כהן שבכלל לא שייך למשפחת הכהנים. הוא לא מבית צדוק, פורץ לבית המקדש, בירושלים יש מהומות, יאסון כמובן מושלח החוצה, ואנטיוכוס עולה פעם, אחר כך עוד פעם ועוד פעם לירושלים, וסופו של דבר הוא גוזר אז.
כי הוא מתעצבן על הבלגן שם?
בדיוק. זאת הסיבה היחידה. הוא כועס על... תראה, ברגע שיש מהומות נגד מנלאוס, זה מרד נגד המלך. הרי זה היה
מי... נציגי המלך, נכון? נציגי...
זה היה מינוי מלכותי.
וואו.
אבל אתה, ברגע שאתה מורד, או בעצם יש מהומות, עדיין זה לא מרד, יש מהומות נגד מנלאוס, אתה מורד או מקבל... סליחה. אתה בעצם לא מקבל את מרות המלך היווני, באמת? ולכן הוא כועס, ולכן הוא בא עם חיל רב, ובאמת ספר מכבים מתאר דברים איומים, אני לא אתאר את זה כאן, רק לקרוא את זה, אתה...
רק בזמן השיר כדי שהם לא ישמעו.
לא, לא, לא כדאי, כי אתה תשמע, תאמין לי, אתה לא רוצה לשמוע, זה כתוב, לא כדאי. אבל עכשיו הוא גוזר גזרות ועושה טעות. הגזרות, זאת, אלה דברי החוקרים, אני לא בטוחה שזה נכון, היו אמורות לחול אך ורק על ירושלים.
כן.
אבל הן יוצאות החוצה. והגזרות האלה מתרחבות לעם. עכשיו, מרבית העם, האכפת לו, הם בקושי עניים, הם עניים בקושי חיים. אבל בתוך העם, וצריך להגיע אל העם, יש קבוצות שהן מאוד מאוד מדוכאות, וזה הרוב באמת השקוף, אבל מתחילים גם קבוצות של אנשים שמחפשים איזושהי דת, או נתלים במסורת האבות, והם לא בבית המקדש. בבית המקדש ירושלים הם כולם מושחתים.
אני את חותרת?
למודיעין ולמתתיהו, בוודאי.
זאת אומרת, הם אותה חוליה...
הם החוליה, בדיוק. עכשיו מגיעים שליחיו של אנטיוכוס, יחד עם אנשי ירושלים, זה כתוב, למודיעין, כדי לשחד את מתתיהו. אנחנו מגיעים למשפחה הזאת. מי זה היה מתתיהו? יש לו 5 בנים, תכף נגיע גם ליהודה. מתתיהו היה בן למשפחת כהנים, אנחנו מכירים את המשפחה הזאת, היא מוזכרת בתנ"ך, היא נקראת משמרות יהויריב, השם הזה מופיע, זאת משפחת כהנים שלא שייכת לצדוק. היא אחד הענפים הכי נמוכים, בוא נדבר על בית המלוכה הבריטי. זה לא הרי, זה לא צ'רלס, וזה לא וויליאם, זה אפילו לא הרי, זה אחד הקוזינים הרחוקים שם. הוא לא נמצא בירושלים, הוא נמצא במודיעין, והוא כבר לא נהנה מההכנסות של הקשר עם השלטון.
אבל אז האינטרס גם כאן הוא כלכלי?
חכה, זה יהפך. האינטרס שלהם זה להפוך את השושלת. הרי זה מה שהם יעשו. הם הרי בסופה של דרך...
שושלת הכהנים
ואנחנו מקבלים בבית המקדש.
מצטרפת אלינו סמדר כהן, לשונאית הבית, דוקטור סמדר כהן. דוקטור, שלום לך.
כן, אני מתכוונת באותה מידה שלי.
אבל הדוקטור, אוקיי. אז ראשית, טוב, אנחנו רוצים לדבר על מילים שקשורות גם לחג, אולי גם על מרד, כי אנחנו עוסקים כאן במרד.
כן, אז בואו נדבר על כמה מילים
בעברית. מיד אגב, לדעתי יסדרו לך את המיקרופון, כי היא הפך להיות סוג של בדיקת שמיעה בשניות האחרונות. והנה, עורך המשדר רז חסון הוא גם שולט פיזית במערכת קליטת הקול. תודה לך. כן.
טוב, אז אני גם מתנטל שאני טיפה...
אהבתי את זה שהוא סידר את המיקרופון, בכל זאת התרחק.
כן,
כדי לפגוע ביכולת שלהם להאזין לך, כן.
טוב, אז נדבר על כמה מילים, אתם דיברתם כאן על יוון ועל התייבנות האזור והרצון להיוון את האזור.
נכון.
ואני לא מוצאת סיבה שלא להזכיר את זה שהם כל כך הצליחו, שעד היום אנחנו משתמשים בהמון המון מילים יווניות,
כמו אלו...
בלשון העברית שלנו.
נראה לנו דוגמה.
למשל, כרטיס, אתה קונה להופעות?
כרטיס?
כרטיס זה מיוונית.
ודאי, אומנם אנשים מעדיפים כרטיס חינם, הזמנה, אבל כן, כרטיס
נכון,
זה מילה מיוונית.
נכון, אבל אלה שקונים, קונים בעברית כן? יוונית.
אוקיי, מעניין.
פנס, למשל, פנס. אתה הולך עם פנס? פנס זה מילה יוונית לגמרי.
מי מאיתנו לא הולך עם פנס? האמת שזה נשמע משהו קדום, אבל יש כאן פנס. לא, אבל יהיה, פנס זו מילה מיוונית?
פנס זאת מילה יוונית במקור שלה. פינקס, למשל.
פינקס
היא מילה יוונית. מה עוד אתה רוצה?
זהו,
רק שלוש מילים. יש אפילו אחת שקשורה לחג הזה ממש.
איזו מילה?
זה לנחש, משהו מהמאכלים המובהקים של החג הזה.
אולי תעזור לי.
סופגניה.
סופגניה.
יש פה אנשים, ילדים שכבר צעקו סופגניה.
סופגניה?
אז המילה סופגניה, אתם יודעים ממה היא באה? המילה סופגניה, מה המקור שלה בכלל?
ספוג, משהו שסופג.
ספוג, בדיוק. המילה ספוג היא מספונגוס היווני.
ספונגוס, בוב הספונגוס.
ככה זה עובד.
כן?
בוב הספונגוס. מעולה. ועכשיו קיבלת לדעת גדולים, אז בעצם המילה ספונגוס היוונית, או ספונגוס כמו שהם אמרו את זה אז, היא מילה יוונית שהלכה והשתלטה כאן במרחב ושימשה לכל דבר שסופג בעצם. יש לנו ממנה גם למשל את ספונג'ה העברית.
ספונג'ה.
לכאורה, שבאה מן הלדינו בעצם.
כנראה שמישהו פעם נקרא באמצעות ספוג, אבל אוקיי.
כן, וגם הספונג'דור, אם אתה עוד זוכר שפעם היו אומרים על המקל ששמים עליו את הסמרטוט לניקוי של הרצפה.
איך קראו לו?
ספונג'דור, זאת מילה מן הלדינו.
מזל שיש.
יש אותו, בלדינו הם מסוימים, לדינו זאת שפה שיש בה גם ספרדית בבסיס, זה השפה של מגורשי ספרד בעצם.
ראינו בטוחים שזו השפה רק של יורם גאון, שהוא היחיד שדובר את השפה הזאת.
כי הוא אחד ממגורשי ספרד.
הוא היחיד, לדעתי הוא האחד, צריך לשמור עליו.
הוא המפיץ שלה בימינו, אבל כן, אז לדינו זאת שפה שבעצם התחילה ממגורשי ספרד, זאת שפה ספרדית בסיסית, שהלכה והתפתחה באזורים השונים שעליהם הגיעו יהודים, ובכל מקום ובכל אזור שאליו הגיעו היהודים, הם הכניסו לתוך השפה הזאת גם את השפה המקומית. אז יש לדינו של יוצאי צפון אפריקה, למשל, שנקראת חקיטיה, ויש לדינו של טורקיה, ויש לדינו של יוון, ויש לדינו של איטליה. ולמה כל זה חשוב? כי גם בלדינו אנחנו יצרנו מילה בעברית. כלומר, הלדינו הזאת יצרה לנו עוד מילה אחת חשובה של העברית של חנוכה. אתם רוצים לנחש גם אותה?
איזרולי.
כמעט לביבה. לביבה היא דווקא, לביבה היא דווקא מילה שאפשר להגיד עליה משהו אחד קטן, היא מילה דווקא הכי, הכי עתיקה שיש לנו בעברית. מה המילים הכי עתיקות שיש לנו? מאיפה הן באות? מהתנך. יש לנו לביבה בתנך. נכון, יש לנו...
יש לביבה כבר בתנך?
בבקשה, יש לנו לביבה כבר בתנך, בסיפור אמנון ותמר. אמנון מבקש מתמר אחותו ללבב לו לביבות. ואכן היא הולכת ללבב לביבות, אבל, אתם יודעים מה התגלית המדהימה, כמו שדודו תמיד אוהב לגלות?
כן.
לביבה בתנך, אתה יודע מה היא הייתה? אז זהו, היא לא דומה...
קופסת פח עם חתול.
כמעט.
דברים לא קשורים.
כמעט, אבל היא לא דומה למה שאנחנו מכירים היום.
אז מה?
כשהולכת תמר ללבב לביבות, אז אומרים, ותל איך ותלוש... ותלבב, ותבשל. זאת אומרת, היא גם לשה בצק.
אוקיי.
היא גם מבשלת אותו. היא גם ממלאת אותו במשהו, זאת אומרת, זה הכי לא קרוב למה שאנחנו קוראים לביבות היום, נכון?
די נשמע טעים.
זה לגמרי טעים, זה רק יותר קרוב לקרפ הלך.
בסדר, חיים.
לבורקס, לכיסנים בעברית. כן. אז לביבה, כן, מהתנך, עברית לגמרי, משלנו לגמרי, אבל מילה אחרת שבאה לנו מן הלדינו, זאת למשל המילה חנוכיה.
לדינו?
לא תאמין.
אבל החנך זה לא שורש שאנחנו...
מעולה. אז בעצם אמרת כאן את המרכיבים של הלדינו. מה אמרנו הלדינו? אמרנו שלדינו היא שפה שנוצרה מן הספרדית המקורית, כן? שהצטרפו אליה כל מיני השפעות, או של האזור או של היהדות. אחת ההשפעות הבולטות, או אחת הדרכים להעשיר את השפה, הייתה לקחת מילים עבריות מתוך העברית, בעיקר מענייני קודש, חג, מועד, תפילה, שאין להם חלופות בשפות האחרות,
כן.
ואז לצוק אותן לתבניות שהן של השפה המקומית. למשל, חנוכיה באה מן המילה חנוכה, שהיא באמת מילה עברית לגמרי, אבל הצטרפה אליה הסיומת אייה. הסיומת אייה היא סיומת בלדינו, שפירושה מכשיר או כלי. כלומר, חנוכיה היא הכלי של חנוכה.
מעניין, יש עוד מילים
כאלה? המכשיר הזה של חנוכה.
של מכשיר?
אז כן, מעניין. מתברר שהסיומת הזאת, שבמקור היא לא עברית, אבל היא שימשה אחר כך את מחדשי העברית, למשל, אתה מכיר מטריה?
מוכר.
מטריה
מוכר,
זה כן. הכלי שמשמש אותנו בעת
נכון.
המטר. שימשיה זה הכלי שמשמש אותנו בשמש. ויש גם מילה שכבר אנחנו לא משתמשים בה היום, אבל יפה ונולדה בתחילת דרכה של העברית המתחדשת.
כן.
דרכיה.
דרכיה, לא מכירים.
דרכיה זה מה שאנחנו קוראים היום כמעט.
ווייז.
זה מה שאנחנו...
מהי דרכיה?
זה מה שאנחנו קוראים היום... זה מה שאנחנו קוראים היום דרכון, תעודת מסע.
דרכון,
דרכיה. אז כן, אז גם זה, אז חנוכיה זאת מילה שהתחילה את דרכה בלדינו, היא הגיעה עם דוברי הלדינו כנראה לירושלים, ובירושלים היא הלכה והתרחבה ועלתה לשימוש רב מאוד, והראשונה אולי שהשתמשה ורעננה את השימוש בה הייתה חמדה בן יהודה, אשתו של אליעזר בן יהודה המוכר לנו, ויש הטוענים, אם אנחנו בענייני מרד, אז יש הטוענים ש... ביאליק אהובנו הידוע
שהוא גם חידש מילים, נכון?
שהוא חידש הרבה מאוד מהמילים ואפילו תכף אם נספיק נדבר גם על הסביבון כי הוא באמת כוכב התוכנית שלך היום אני רואה
הספציפי הזה, כן.
לפחות זה, וגם זה של, זה, גם זה של, של ביאליק אולי. אז ביאליק, יש לטוענים שהוא הכריז חרם על המילה חנוכיה, כי נראתה לו ירושלמית מדי, ולכן הוא לא השתמש בה.
אז איך הוא קרא לחנוכיה?
הם העדיף מנורה, או פשוט העדיף לא להשתמש בה. נגיד, בכל שירי הילדים שהוא כתב,
אין חנוכיות?
הוא לא משתמש בה.
הוא פשוט לא, כן. כי זה ירושלמי מדי?
אז יש הטוענים שזה היה משהו שמשוררי האזור אירופה לא רצו את ה... אולי...
אוקיי, יכול להיות שהוא באמת היה קשור לדוקטור ליאור ערבית.
אבל הוא גם היה, בכלל באופן כללי הוא היה מאוד מרדן, הוא גם בעניין הסביבון אגב הוא מרד. המילה סביבון, שאנחנו היום כולנו מכירים אותה, זה לא כזה מובן מאליו שהמילה סביבון היא המילה שאנחנו משתמשים בה.
כי מה, כי זו לא הייתה המילה?
כי למילה סביבון אתה רוצה שאני אגיד לך כמה הצעות היו?
כן.
אז ככה, תספור. היה שחרחרת.
שחרחרת.
והיה גלגלן. גלגלן. כזה שמתגלגל. והיה חזרזר עופרת, כי הוא חוזר על עצמו בפעולה שהוא עושה. והיה גלגלון, והיה סבסב, והיה סביבן, ואפילו היו מי שהציעו לקרוא לו האגלגל. מי שהאגלגל מראה אצלו את הגימל למעלה, כתוב באחד מסיפורי החנוכה. ויש גם הצעתו של ביאליק. ביאליק הציע קרקר. למה? כי הוא מחרקר. אלא מה? בא זילברבוש ואמר, רגע, בעברית נקרא לדבר הזה סביבון, על משקל שפיפון שיש לנו במקרא.
ודאי, א' ב', זה שפיפון, רואים שזה שפיפון מפה.
זה ברור לגמרי, זה אותו משקל, בוודאי. ואז הייתה, נמצאו, כנראה נמצא, אסתר גולדנברג כתבה, החוקרת, אסתר גולדנברג, חוקרת הלשון, כתבה מאמר ארוך מאוד על המילה סביבון, הראתה שם שני דברים חשובים. אחד, שאיתמר בן יהודה העיד, הבן הבכור של אליעזר בן יהודה, העיד שכבר בגיל 5 הוא השתמש במילה סביבון. זאת אומרת, זאת כנראה המילה הראשונה שנולדה באמת לדבר הזה, בארץ.
כן.
והדבר השני, שיש השיר, דודי קנה סביבון לי, סביבון מעופרת יצוקה, אנחנו מכירים את זה? אז מתברר מי כתב את השיר הזה? ביאליק. ביאליק, שכתב את השיר, הוא כתב קרקר מעופרת יצוקה, והתעקש על זה, ויש עדות כנראה עדינה שאומרת שבשלב מסוים הוא נכנע והסכים להחליף את קרקר בסביבון.
יש גבול להקשנות של ביאליק עם כל חיבתי.
טוב, אז רק כדי לסגור אבל את מה שהתחלנו בו, דיברנו בתחילה על סופגניה ועל מילים יווניות שבאו מן היוונית אל העברית. אז נכון שספוג, כמו שאמרנו, בא מן היוונית, אבל השימוש שלנו היום במילה סופגניה הוא בעצם חידוש שנוצר על דרך המילה סופגנין שמצאנו במשנה, שגם היא כנראה הושתתה באופן מסוים על הספוג היווני. צורת היחיד של סופגנין נקבעה להיות סופגנית דווקא, ואנחנו אומרים סופגניה. אז גם כאן חל איזשהו שינוי שמתאים אותה לימינו, וכמובן כמו שנאמר כאן הספוג היווני הזה השפיע גם על הצפון אפריקנים שיש להם הספינג' שלהם, שגם הוא סוג של סופגני.
אנחנו מודים מעומק הלב לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה, את מוזמנת, את יכולה, רוצה להישאר, לצאת, לקום, לקפץ. גיא המדען מצטרף אלינו. גיא, אתה תתכונן בינתיים ברשותך, אבל דוקטור ליאור ערבית רוצה להמשיך את הסיפור. אנחנו כ-10 דקות לפני סיומה של התוכנית, ואנחנו רוצים להגיע למה שקרה בבית המקדש. הנה, גיא המדען בינתיים יערבב כאן נטרן ויפוצץ דברים. ילדים יתעלמו מכל מה שמאיר ומתפוצץ, והאזינו לסיפור, נראה אתכם. דוקטור ליאור ערבית, בבקשה.
אוקיי, אז אנחנו היינו בגזרות.
כן, שהתפשטו בארץ.
בדיוק, הגזרות התפשטו בארץ, כנראה שהם... הקרקע כבר רתחה, זה ברור. כי בעיקר העושק היה מאוד מאוד גדול, והשליחים של אנטיוכוס יחד עם אנשי יהודה מגיעים למודיעין, והם אומרים לו, וזה כתוב, אין לנו זמן לקרוא, ואני צילמתי לך מלא דברים לקריין.
אני אקח הביתה.
בסדר, ואני, okay. המבחן מחר. שבוע.
אני מוכרח להודות שאני קראתי את זה בשמחה, את התחקיר, את מוקי, זה באמת מעניין.
נכון. עכשיו, הם מגיעים למודיעין, הקרקע שם רותחת כבר, ואומרים למתתיהו, נשחד אותך. הם אומרים, אני אתן לך כסף וזהב ותהיה מאוהבי המלך, וכן אני אומר לך, תקיים את מצוות הזה, זאת אומרת, לאכול חזיר וכל את המזבח, תקבל את הגזרות, והוא כמובן מוציא להורג, הוא פורץ בזה, הוא פורץ את המרד, יש כאן תיאור מאוד מפורט, איך שהוא רוצח את שליחי המלך, או אחד מהשליחים שלו, ומיד פורץ המרד. ברגע שיש לך מרד שפורץ באופן ספונטני, בזה הרגע, סימן שהוא דבר אחד בטוח, הוא כבר לא ספונטני. ובנקודה הזאת פורץ מרד המכבים. עכשיו, יש דבר שכל הזמן שואלים אותי, ואולי גם כדאי להגיד לכם, מה ההבדל בין חשמונאי למכבים? מישהו יודע? אך ההבדל הוא, המשפחה הייתה משפחת חשמונאים. בית האב של מתתיהו, הוא בא מבית שנקרא חשמונאי. כלומר, אם קוראים לי רביד, אז אני רבידית כאילו מהבית. לא, אני לא, אבל הייתי קודם הרץ, ואחר כך הייתי ערד, ואחר כך הייתי רביד. זה לא על שם הבית.
את יהודה המכבי המקורי.
אני, זה לא על
שם... את יהודה המכבי.
זה רק לא, רק...
רגע, אז החשמונאי זו השושלת, אוקיי.
רק לסבר, זה לא על שם כל הבעלים שלי. אני עדיין עם אותו אחד, אבל זה פשוט הבית שעברית שמות.
אבל כי כבר רצינו להדכן את ה...
כן, את הסטטוס. לא חשוב, אבל... אז הבית הוא רבי... יהודה נקרא מכבי.
רק יהודה.
יהודה נקרא מכבי, ויש מישהו שנקרא הגדי, ויש וזה, ועל שמו... האחים נקראים...
אז רק יהודה היה מכבי באמת, ועל שמו...
ועל שמו, כן, הוא נקרא מכבי, היה לו שם שני, לכל האחים היה שם שני. והמכבים, האחים שלו, בעצם מקבלים את השם שלו, ומרד המכבים זה המרד של האחים. עכשיו, יהודה, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, כי פה אנחנו גם מסיימים, אני רואה את הזמן. יהודה נוחל הצלחות רבות מאוד במלחמה שלו נגד בעצם מי? קודם כל נגד היוונים. עכשיו צריך לקחת בחשבון דבר כזה. יוון, אנחנו כל הזמן מדברים על יוון ואנטיוכוס. אנטיוכוס בשלב הזה מאוד 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 חלש. יש לו, הוא שולט על אימפריה מאוד גדולה. כבר באזור בבל של ימינו, עיראק של ימינו, יש מרידות. באופק ההיסטורי עולה כבר רומא. רומא כבר הופכת להיות מאוד מאוד משמעותית. היא כבר שולחת חיילים לתוך יוון, נלחמת, רומא נלחמת ביוון, מנצחת. הוא מנהל חזיתות רבות מאוד בעת ובעונה אחת, ולכן המחשבה שיהודה, הוא היה גדול. הוא ניצח את הצבא העצום? לא בדיוק. הוא ניצח צבא מאוד מאוד מוכה, ולכן היו לו הצלחות. זה ללא, דבר אחד. אבל כשאנחנו שואלים מה הייתה מטרת המרד, ואנחנו כבר רואים שכהונה גדולה זה דבר שאתה יכול לקנות בכסף, מכיוון שהכהונה הגדולה היא המשרה של הנגיד.
Okay.
נגיד הבנק, זה וזו הייתה הכוונה שלהם. ונכון, יהודה נהרג במלחמה, הוא נהרג בשלב המאוחר. עוד קודם לכן הוא מגיע לירושלים ובאמת מתהר את בית המקדש, וזה חשוב לציין.
מה זה אומר לתהר אותו?
בבית המקדש הקריבו חזירים. זה היה חלק מגזרות אנטיוכוס. היו שם זונות, וזה מתואר. היו שם...
מספיק חזירים. בואו נדבר בחזירים.
היו שם חזירים על שתיים וחזירים על ארבע, ומה שאתה רק רוצה. זה מה שהיה. המקום מנקודת מבט דתית ופולחנית היה מזוהם. והוא מתאר אותו, יש איזושהי פרוצדורה שמתארים אותו. אבל זה, עכשיו, יש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אנטיוכוס נהרג. ממש בשלב הזה ובשנה הזאת, זה 164 לא חשוב, הוא נהרג. ומיד אחר כך כל הגזרות מבוטלות. אין יותר גזרות אנטיוכוס מבוטלות. מי שבא אחריו מבטל את הגזרות.
אז זה סוג של ניצחנו?
זה כן ולא. עכשיו, אבל זה נמשך את המלחמה. ואתה בא ושואלת את עצמך, אבל המלחמה נמשכה עוד 20 שנה אחר כך. למה? היא נמשכה, א', כדי באמת נוצרה הזדמנות היסטורית ליצור מדינה יהודית או ממלכה יהודית, פעם ראשונה מזה מאות שנים למשך תקופה מאוד קצרה אנחנו אוטונומיים, וזו גם הייתה ההזדמנות, הזדמנות הפז, להעיף את השושלת הזאת שבשלב הזה היא כבר למעלה מ-350 שנה, שולטת על בית המקדש, נהנית מכל ההכנסות שעליהן דיברתי ולא במקרה, הם לוקחים, האח שלו זה יונתן, האח הקטן, בעצם מי שיורש את יהודה זה היה האח הקטן, זה היה יונתן. תשכחו מיונתן הקטן, מן הבוקר רץ לגן. דלית, זה לא...
זה לא יונתן?
זה, כן, את, דלית. מיכל דליות, סליחה. מיכל, זה לא יונתן הקטן מן הבוקר רץ לגן. זה היה כזה שלא מתעסקים איתו.
יונתן הגדול,
שמטיל
אימה על ילדי הגן, לא צריך לקפוץ על עץ, העץ פוחד ממנו.
מיכל, זה לטיפול של מיכל ומיידי. עכשיו, סליחה, אני בלבלתי. עכשיו, איתו לא התעסקו. הוא כבר בימיו ממונה להיות כהן גדול. שימו לב, הוא לא ממשפחת צדוק, הוא מענף כהני מאוד 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 שולי. והוא הופך להיות הכהן הגדול, והכהונה עוברת למשפחה הזאת, הם מקימים זה. עכשיו, וזה הסיפה, אנחנו, אני, בעיקר כי זה התחום שלי, בקומרן קמה קט של גברים, שנמצאת, קומרן ממול לים המלח, נמצאת שם בחור הנידח הזה במשך 200 שנים, וכותבת את המגילות הגנוזות, אותן מגילות שהופכות אחר כך באמת להיות הנכס ה... הארכיאולוגיה.
מי הם היו? הם פשוט פרשו מהעם היהודי?
לא. הם היו כהנים מבית המקדש צדוקים, שלא קיבלו על עצמם את גזרות המשפחה של המכבים, את יונתן. הוא הופך להיות אצלם, הם גם מתארים אותו, הכהן הרשע ואיש הלעצים, מקללים אותו. הם בורחים לאן? למקום הכי נידח. עכשיו צריך לקחת בחשבון. דרום, לצורך העניין, דרום, הגבול הדרומי של מדינת יהודה היה שם. זה לא הערבה. הערבה הייתה בתחום ממלכת אדום. אנחנו, הגבול הדרומי, הם בורחים לאן? למקום הכי נידח בעולם.
ושם כותבים את המגילות.
ושם הם כותבים את המגילות ומתנפים על מי? על שושלת החשמונאים.
טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו ונודה מעומק הלב לדוקטור ליאור ערבין, מחברת הספר התנך היה באמת, מגישת הפודקאסט של התנך. גיא המדען, אתה כבר נמצא איתנו, נתאר למאזינים ולמאזינות, נודה לכל מי שעמל על המשדר, ואז נמשיך ללוות אותך. קודם כל, תודה רבה לעורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, תודה מעומק הלב לאייל שינדלר, שאפשר לנו להקליט ולהרים כאן את כל הסט הזה. תודה רבה לשלום מבן עתיה. תודה מעומק הלב לדי-ג'יי מקלר, אלון מקלר שנמצא איתנו כאן, וליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אנחנו בספריית הילדים בבית אריאל, המקום של ידע, סקרנות ויצירה לילדים וגם להורים. כל יום כאן הוא חגיגה של תרבות, שהספרים שמציעים עולמות חדשים מקיפים אותנו מכל עבר, וכל זה בחינם. אנחנו נפרדים מהמאזינים. מחר תהיה כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של השבוע המסקרן הזה. גיא המדען, אנחנו ננסה לתאר למאזינים ולמאזינות את הניסויים שאתה תערוך כאן, והם ככל הנראה קשורים לאור, כי אנחנו בחג האורים. בבקשה, גיא המדען.
אז בבקשה, אני רציתי לפוצץ, אבל לא ישרו לי.
תתעלה ממה שישרו לך, תפעיל את ה-TNT, ילדים, לסתום אוזניים, יש פה רימונים ופצצות ופצצות תאורה, רק להתרחק חצי מטר, בדרך כלל בסרטים זה מספיק כדי לשמר טווח סיכון. כן.
אז כך, כמובן, אנחנו לא נוכל לעשות את זה בבית, אז דבר שאנחנו עושים.
גם לא את הלא פיצוצים?
כן, אפשר, חלק מהדברים שאנחנו נראה, אם מספיק להגיע, אנחנו נראה משהו שכן אפשר.
לא לעשות כלום בבית. עדיף ש... לשבת ככה. אתה יודע, תפורים, אוקיי. לא לנשום, יפה מאוד, תודה.
זה גם הדגמה מדעית. דבר ראשון, מה קורה לנייר שאנחנו שורפים אותו?
מה?
נשרף. עובדה, נכון, מה קורה לעוד? עוד, אנחנו צריכים לתאר, מדענים ומדעניות לתארים. נכון, נכון, חומר, מה קרה? הוא נפח מנייר ל...
מי שרוצה לדבר עם גיא המדען שידבר
דרך המיקרופון שלו, מעולה. אז בואו נראה מה יקרה לנייר, אוקיי? בואו נראה מה יקרה לנייר. אז מה אמרתם שקרה לנייר?
הוא
הופך לאפר. יש
אנחנו מוסיפים. קדימה, גלה ישן
ומשטרה. מה קרה לנייר?
נעלם.
האם חומר באמת נעלם? הוא נראה לנו שכן, נכון? הוא נראה לנו שכן. אבל הוא נפח פה לחלקיקים באוויר פשוט מאוד. הוא לא, נכון, לחלקיקים קטנטנים, לחלק מהגזים. אבל אם אפשר לקבות את האור, אנחנו נראה עוד הדגמה מדעית
שאתם מכירים. מיד נחבא את האור ונבקש מכם לא לנשום, כי אתם נושמים את החלקיקים האלה וזה לא טוב.
יש ביטוח.
לא, לא, יש ביטוח. זה פותר כמובן. יש, כן, אוקיי. הנה, אנחנו קיבינו את האור כאן בבית אריאלה, ואנחנו עכשיו עוברים
מצמים בעלתה. עוד תגובה.
ניסויים מדעיים כמובן. טוב!
עצרנו תגובה קימית.
חומר פלורסנטי, מה זה? אנחנו רואים כרגע חומר שמזכיר את החומר שנמצא בסטיק לייט, שזוהר באור יקרות כאן ירוק.
בדיוק.
ויד גיא המדען ישפוך על הילדים.
בטבע, מי מייצר את זה בטבע?
כאילו היו מוטנטים.
מי מייצר את זה בטבע? בטבע, איזה חרק אתם מכירים שמייצרים? נכון,
בואו נראה.
לגעת בזה? יצמחו לו קרניים? מה פתאום?
לא אסור לגעת בזה, חומר מסוכן?
לא, זה דווקא לא.
רגע, מהו החומר הזה? אתה יכול להסביר לנו מה זה?
יש שם תגובה כימית בין חומרים, אבל מפת הזמן אני רוצה להראות להם עוד משהו אחד אם אפשר.
אז קדימה.
ואז אנחנו נוכל להמשיך. אני רוצה עכשיו לקחת משהו אחר לחלוטין, לא ליצור לנו תגובה של אור, אלא לקחת את החושך מכאן. אז אני אצטרך את העזרה שלכם. מוכנים? כן? אפשר להדליק לנו את האור אז?
אפשר להדליק שוב את האור שנוכל לראות. מיד סולק מהשולחן. הנה, מיד בסוף. מישהו כמובן ישתה את זה בטעות. זה מקובל. אוקיי. הנה משקפי מגן. אחד הילדים ירכיב את המשקפיים.
מפת הזמן יש לנו מעט זמן. אני יכולתי לבוא.
קדימה, לא נורא. הרכיבו את המשקפיים. והתקרבו אל הניסוי המסוכן.
אתם חתמתם כבר לתופס שהקופסים?
לא נורא, הם יחתמו בדיעבד.
בדיעבד?
אם כן.
בואו לכאן פרוחים.
דוקטור ליאור אבי, הצחיק אותי מאוד, כל הכבוד. גם אני חתום, אבל כל הכבוד.
כל סכימי, תחוז כאן. ביד, תן לה תמיכה. גם אפילו תמיכה. יפה מאוד. אני רוצה שכולם יסתכלו עם ידיים קדימה.
הנה אנחנו מביטים בניסוי, הילדים כאן.
ונגרש את החושך. גרשו אותו.
מגרשים חושך.
קישטה, קישטה, הלך מכאן.
קישטה.
סורה. עם מעט אור, מה יקרה לחושך? מעט אור, מה יקרה לו? מעט טיפונת של אור, מגרש את אותו.
די, נו, בוא נראה מה קורה. די, שימו לב, החומר הוא מסוכן. אם כן, שום דבר לא קרה, ילדים, לברוח. לא, אוקיי, לא.
תתרכזו פה.
כן.
חושך. כנס פנימה. אני לא שומע, אתם צריכים לעזור לי.
הילדים לא בעניין, הילדים המומים מהסיפורים של דוקטור ליאור ערבי.
חושך, כנס פנימה.
חושך, היכנס פנימה.
אמרו לי שיש זמן.
אתה יכול עכשיו איזה שעות, ביטלנו את המבזק, ביטלנו את כל שידורי התאגיד. קדימה. זהו.
מה שקורה כאן בינתיים, חומרים מתחברים להם.
כן.
מתחברים להם. ופעם עבדו על אנשים בעיניים בכלל, אמרו להם שזה קישוף, או זה... משהו כזה שמוצאים להם את החלומות הרעים פנימה.
ייי! די! יואן, הנוזל הפך לשחור לגמרי, איך זה קרה?
אוי, שאלה יפה. היו לנו שני חומרים, נכון? שני חומרים.
הנה, היא יודעת בבקשה, בואו למיקרופון.
פעם עבדו על אנשים ולקחו, גבו מהם המון כסף על זה, אבל הידע עכשיו קיים. מה קרה? מה התרחש כאן?